ברוכים הבאים לפרק 3 של בכל יום נתון. היום נדבר סוף סוף על כדורגל מועדונים אחרי שנגמר פגרת הנבחרות, נדבר גם על כדורסל, על NBA וגם קצת על היורוליג.
עשית פרצוף עם היורוליג הזה.
אז זה דיגם יחס.
יאללה, בוא נצא לדרך. כל יום נתון חלק א', מדברים על תוצאות מהשבוע האחרון, ולפני שנעשה את זה אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל גם את הפודקאסט שלי ושל דורון ניר גיקונומי, שבו אירחנו אתמול את הילה אלפרט, כתבת הספורט הראשונה בארץ, מימי נקבה, כי היה כתבי ספורט אחרים, על כל מיני סיפורים מצחיקים עם התקלויות עם הקהל של ביתר, זה בגיקונומי, דיברנו הרבה על אוכל גם, יש את ציון 3, אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, שזה כמו כדורגל רק לאט יותר, טיפה יותר מגושם.
זה כמו כדורגל.
ואת הפודקאסט של תמירה ותמר, של מרינה ותמר, דיבורי נשים וכו', לכו לשמוע את זה, סופר מעניין, יאללה ספורט, אנחנו מעריכים היום את עידו גור.
איזה התרגשות גדולה להיות כאן, וואו.
איזה כיף לשמוע.
הוא עדיין לא התעורר.
לא התעוררתי, מה זה לא התעוררתי?
תשע בבוקר, הבן אדם ערני, אל תהיה ככה.
קודם כל, אמרתי לאוריאל, כשאנו למטה ושתינו קפה, או שאני לא שתיתי קפה, אתה מגיע לגיל מסוים שלא משנה מתי הלכת לישון, אתה לא יכול להתעורר אחרי 8:30 בבוקר.
כן, פגש אותם מהדיבורי זקנים קצת.
אנחנו מאוד מתקשים לקום בבוקר.
אוריאל דיבר, סיפר לנו שהוא משחק כדורגל, הוא כבר מרגיש את זה.
כל הזמן אמרו לנו ש-40 זה 30 החדש בתקופה האחרונה, אני מרגיש ש-30 זה 50 החדש.
35 זה 50 החדש, כן.
כן, זה לא, זה הכל שקר.
יש לי קרע קטן בכתף, אני ממש, אני מסכן.
אני נסעתי באופניים חשמליות וכאב. חברים, אפרופו 30 זה 40 חדש, אז וויין רוני בן 55 עוד מעט.
לא, אחרי השתלת השיער הוא ירד 15 שנה, זה כמו סולמות ונחשים, רוני על טווח הגילאים עולה ויורד.
וואי, אתם יודעים, לראות אותו זה מראה לי שאני הזדקנתי. קודם כל תמיד אמרו לי שאני דומה לוויין רוני, אני לא כל כך שמתי לב לזה, אבל אולי בגלל שכאילו אנחנו שנינו אשכנזים. אבל אתה רואה את וויין רוני, שכל החיים שלו התבסס על כוח מתפרץ ומהירות ועוצמות, הוא הרי היה שחקן חזק, היה כאילו, היה כזה שאם מישהו היה נקלע אליו, הוא היה משחק יותר טוב, כלומר, כאילו, ככל שיש יותר התנגדות, כך הוא היה יותר טוב, ואתה רואה אותו עכשיו מנסה לשחק כדורגל חכם, הוא אף לא היה שחקן חכם מדי, בלי תנועה, off the ball מה שנקרא, וזה פשוט לא אותו שחקן, זה שחקן שמקבל 300 אלף לירות סטרלינג בשבוע, שעכשיו דרך אגב בגלל שהפאונד ירד והכל, אז מסכן, אז הוא בטח,
אתה יודע, ב-NBA יש כל מיני שחקנים שהיו צריכים להמציא את עצמם מחדש, אתה יודע, מייקל חזר ואין לו כבר את הג'אמפ, אין לו כבר את היכול להיכנס פנים, אז הוא פיתח את הג'אמפ,
את הפייד אווי,
עזוב את הג'אמפ, עוד בדרך הוא ניסה ללכת לבייסבול, אני הייתי אומר לוויין רוני עם המבנה שלו אולי רוגבי, להיות ראנינג בק או רוגבי, כן, זה הרבה יותר מתאים שם.
לא, איזה ראנינג בק, הוא לא, אין לו
את הראנינג,
אין לו את גם לא.
אתה זוכר מקרה כזה שלקחו ממישהו את סרט הקפטן? בגלל ביקורת?
לא.
על היכולת?
זה הרבה דברים, קודם כל הורידו, כאילו הדיחו אותו, לא לקחו, הוא עדיין הקפטן כביכול, אבל כאילו הדיחו אותו מהרכב. מה שאנחנו רואים עם וויין רוני, זה ממש, יש כאילו את הקליף שמדברים עליו, המצוק, הצוק, שאתה נופל ממנו אחרי גיל מסוים, ואתה לא יכול להמשיך, כן? אתה לא יכול להמשיך באותה רמה.
רונלדיניו.
רונלדיניו, אבל זה פארטינג, כן? זה, הוא פשוט, אחי, תגיד, אתה בגיל 30, אחרי 4 אורגיות,
רק היום,
רק היום, אז אתה לא יכול לשחק, אבל בסדר, זה משהו אחר, כן? אבל אתה רואה שחקן שגם הוא לא יכול להתאים את עצמו, כן? זה לא שהוא יכול לשחק פתאום קשר דפנסיבי, כי הוא אף לא היה קשר דפנסיבי, והוא לא יכול, הוא לא חכם מספיק, והוא לא נע מספיק, הוא לא יכול לשחק פליימקר. ואתה רואה שגם מוריניו תקוע איתו, כאילו, וואי, מה אני עושה עם הרוני הזה, וגם בנבחרת אנגליה, כאילו, איכשהו מנסים, כאילו, איכשהו אומרים, אוקיי, טוב, בוא נשחק איתו כקשר עושה משחק, כן? הוא לא קשר עושה משחק.
אבל אגב, זה העניין המוזר בנבחרת אנגליה. מורינו כבר הדיח אותו מהרכב, הוא יושב על הספסל, באנגליה הוא עדיין פותח ב-11.
עכשיו הוא לא פתח, הנה,
נגד סלובניה הוא לא פתח.
על הדקה 70.
בגלל זה יצאתם תיקו 0, אתה מבין? אתם צריכים את רוני.
מה זה יצאתם?
יצאתם, זה אתם, כי אתם אשכנזים וזה אנגלים.
זה אתה, אני מסתכל עליך פה.
אתה יודע, כולם חושבים שאני אנגלופיל, וזה פשוט לא נכון. אני אוהד ארסנל, אז קודם כל אני שונא את נבחרת
אנגליה. אבל מה הקשר בין אנגליה לארסנל?
בדיוק, זה לונדון. ודבר שני, אני כאילו ממש לא, אני גדלתי על כדורגל איטלקי, כדורגל ספרדי, אני כאילו, אני יותר נדב יעקבי מאבי מלר.
אז אני יותר אנגלופיל כנראה, כי אני גם אוהד ארסנל וגם אוהד נבחרת אנגליה, תקוע איתה, מאז שאני ילד קטן, לא מבין איך זה קרה.
זה טרגדיה.
כאיש כדורסל, מה שהכי מפתיע אותי עד היום, זה שהקבוצה שאני הכי אוהד בעולם, זאת ארסנל. לא אף קבוצת כדורסל.
מה המקבילה של ארסנל בכדורסל? דטרויד?
כי הם משחקים כדורסל. דרך אגב, ארסנל היא אחת מהקבוצות הראשונות באנגליה, ובכלל בעולם ששיחקו כדורסל באימונים.
כן, כי אלה הם אנגלים. יש להם רק אנשים שמגיעים מדינות של כדורסל.
לא, בגלל התנועת אוף דה בול.
אגב, איזה בדיחה זה שאין כדורסל באנגליה, או בלונדון ספציפית.
למה? מה, יש את לואל דנג ובן גורדון?
לואל דנג, כן. מה זה בריטי?
כן.
אחד שבא מסודן ועבר שם באנגליה לכמה דקות.
לונדון טאוור, זה אם אני לא טועה, נכון?
היה איזה משהו, נכון? בתקופה של מכבי תל אביב בגביע אירופה לאלופות של אמצע שנות ה-90.
שנתיים כזה בשנות ה-90.
אבל היא תמיד הייתה קבוצה חלשה. ולמרות זה שאין כדורסל באנגליה, עדיין בריטניה הצליחה לנצח אותנו ביורובסקט לפני כמה שנים.
ויש להם יותר שחקני NBA.
הרבה יותר שחקני NBA, נכון. אבל האמת שהם ניצחו אותנו אז גם כי היה להם גייס חמישי.
כן.
על הספסל, גיא גודס.
כן, יש להם כל כך הרבה, אבל ספורט. כלומר, כדורסל הוא עוד ספורט, עוד ענף ספורט.
הייתי עכשיו במסיבת עיתונאים.
פה זה היה כאילו השני הכי פופולרי?
הייתי במסיבת עיתונאים של היורוליג עכשיו באיסטנבול, ויצא לי לדבר עם אחד מהעיתונאים הבריטים שנשלח לשם לסקר אותה, ושאלתי אותו, מה, מי שלח אותך, שילמתם על זה כסף? זאת אומרת, אתם לא מדברים על כדורסל באנגליה. אז הוא אמר לי, כן, לא, זה פחות מעניין אותנו, אנחנו בעניינים של חיצים כל מיני ענפי ספורט שבינינו הם לא ענפים, כאילו בכלל.
כן, בוא נדבר על זה, האם זה ספורט או לא, ואז תגיד לי אתה מסקר את זה.
ויין רוני, לפי הגודל שלו כרגע, הוא יכול להיות דארץ. הוא יכול להיות שחקן דארץ.
הוא יכול להיות לוח מטרה אולי. מבחינת ה...
אתה יודע מה מדהים על ויין רוני?
גוליות שבו.
מוריניו, אין לו בעיה להעיף שחקנים עם שם, אתה יודע, אם אתה תסתכל, הוא העיף את שוויינשטיינגר, ביום הולדת שלו, הוא אמר לו, אחי, הנה הדלת, בוא תתחיל ללכת משם, נגיד לך מתי לעצור. שחקן לא פחות גדול מרוני ברמה האירופית. במנצ'סטר, רוני כביכול גדול, אבל מה זה כביכול הזה? מי? הקהל כבר לא מאחוריו. ההנהלה כנראה כבר לא כזה מאחוריו.
קודם כל המשכורת מאחוריו, הוא מקבל כסף מאוד גדול.
גם שוויינשטיינגר קיבל איזה 200,000.
נכון, אבל רוני הוא בעצם השחקן היחיד שהצליח לקפל את מנצ'סטר יונייטד, ולהגיד להם, הוא כמעט עזב את למנצ'סטר סיטי, הם החתימו אותו על חוזה ענק, כן? ואמרו, טוב, אל תדאג, אנחנו בונים את הקבוצה סביבך וכו'. אז כאילו, יש שם, הוא כאילו פרנצ'ייז פלייר במובן
הזה. זה אחרי התקופה של פרגסון. כי פרגסון לדעתי היה זורק אותו ולא מסתכל.
לא, דווקא לא אחרי התקופה. ממש בשנים האחרונות של פרגסון.
שהוא כבר נחלש.
לא כבר נחלש, אבל הוא הבין שדברים משתנים, שצריך את השחקן הזה אצלך אחרי שרונלדו עזב ושחקנים אחרים עזבו. והם כאילו נורא התאמצו.
זה לא הוכיח את עצמו.
לא הוכיח את עצמו. וויין רוני אחת מהסיבות שמנצ'סטר יונייטד...
רגע, תקנו אותי, יונייטד בלי שום תואר מאז העזיבה של פרגי?
לא, הם זכו בגביע בשנה שעברה. הם זכו עם לואי ואן חאל בגביע.
והם פייבוריטים לליגה האירופית השנה.
הם פייבוריטים...
כן, אנחנו רואים את זה בינתיים בתוצאות שלהם.
סביליה תזכה, זה כרגיל. אבל בכל מיני...
אני יש לי תחושה שסביליה תצא מקום שני ותשבור את הרצף הזה. ולא תמשור ישר לליגה האירופית.
זה נכון, היא צריכה קודם כל לעוף מהליגת
האלופות. וצריכה לעוף במקום השלישי.
היא תעוף במקום השלישי, היא תסיים במקום.
מסורת של ספורט.
יש מסורת. אז אנחנו מדברים על ויין רוני סיים, זה לפי דעתי, כי... ואפרופו כדורסל וכו', אז למה ארסן ונגר משחק כדורסל עם השחקנים שלו בארסנל? בגלל התנועה ללא כדור שהוא רצה ללמד אותם, ודרך כדורסל אשתו הייתה שחקנית נבחרת צרפת בכדורסל, אז הוא כאילו הביא אלמנטים מכדורסל והכניס אותם לתוך הארסנל. אגב, כשאתה מסתכל על ארסנל הגדולה של ברקאמפ וויירה והנרי, אתה רואה הרבה תרגילי כדורסל בהתקפה.
עכשיו זה מתחבר לי, למה אני כל כך אוהב את ארסנל יושב מכל קבוצות כדורסל.
תקופת המשולה של הדשא.
ואם אנחנו כבר בכדורסל וכדורגל וכו', אז בואו נדבר שנייה על בוב ברדלי, המאמן האמריקאי הראשון בפרמייר ליג. איזה מדהים זה שהיה לנו, לישראל, מאמן כדורגל בפרמייר ליג, לפני ארצות הברית הגדולה, ארצות הברית של פאקינג אמריקה.
אתה יודע, גרנט עשה הרבה דברים שהם לפני, אתה יודע, ברגע שהגיע לגמר ליגת האלופות, אתה יכול כבר להגיד, איזה מדהים שהיה מישהו במבנה גוף שלו, בגמר ליגה, לא יודע מה, מישהו שלא היה שחקן באנגליה, כל מיני כאלה, אתה יודע.
כן, אבל אז בוב ברדלי, אני מאוד מחבב אותו, אני חושב שהוא מאמן טוב מאוד, אנחנו מכירים אותו מהמונדיאלים שהוא אימן
את נבחרת
ארצות הברית.
לפני קלינצמן, נכון?
לפני קלינצמן, כן, הוא אחרי ברוס ארינה, הוא היה סבבה, הם ניצחו בגבי הקונפדרציות את ספרד, תמיד שיחקו כדורגל, תמיד השוויתי אותם למרינס.
שמע, אם יש...
כי לא היה להם כישרון, אבל הם רצו יותר מכל קבוצה אחרת.
תרבות שמביאה מאמני פוטבול יכולה גם להביא מאמני כדורגל.
בדיוק. ומאמני כדורסל, המאמני כדורסל הכי טובים, סלח לי פיני גרשון וארז אדלשטיין, המאמני כדורסל הכי טובים.
באמת, לא ברדוביץ', לא אטורו מסינה, סלח לי ארז אדלשטיין.
גם אטורו מסינה וגם ברדוביץ' יסרחו לי, אבל המאמני כדורסל הכי טובים בכל הזמנים, הם אמריקאים ובייפר, כמו השחקנים. אוקיי? כולל דיוויד בלאט.
ראסל ווסטברוק יחלוק עליך, לא שמעת התקפות באירופה פי 10 יותר טובות?
כן, שמעתי.
זה כאילו אוהב למסור, אומר, תראה אותם, תראה כמה הם מוסרים, תראה כמה הם מוסרים.
זה עניין מעניין מה שאתה מעלה עכשיו, אם מאמנים באירופה הם יותר טובים, אם מאמנים בארצות הברית, כי מדובר במשחק שונה, ואפרופו ראסל ווסטברוק, ראסל ווסטברוק בעצם ביקר קצת את ה... תנועתיות בהתקפה של ה-NBA, אבל מצד שני גם ירד על היכולת האישית של השחקנים באירופה, כי זה בסופו של דבר מה שמוביל את המאמנים האירופאים לנסות לצאת קצת מהתבניות ולהניע הרבה את הכדור, למצוא כל מיני תרגילים מיוחדים.
אנחנו נדבר על היורוליג עוד מעט. שמעתם, זה היה היורוליג.
כן, הוצאת קצת...
אבל מה שאני מאוד מקווה לראות מבוב ברדלי זה בעצם...
רגע, תספר למי שלא מכיר,
בקבוצה... בוב ברדלי, סליחה, נכון, אתה צודק. בוב ברדלי קיבל את תפקיד מאמן סוונסי, והוא יאמן את המשחק הראשון נגד ארסנל ביום שבת, כמובן שהוא ינצח, בגלל שזה ארסנל וזה סוונסי, וכמובן שהוא
ינצח. רגע, אנחנו ברצף טוב, אל תרוס לנו אותו.
בדיוק בגלל זה.
תמיד איך ניצחות בדקה האחרונה מגיעים ניצחות מפוארים, 3 נקודות.
אז... והוא הגיע לסוונסי, אמריקאי ראשון, הוא אימן בעבר את נבחרת ארצות הברית, הוא אימן לא מקצוענים ב-15 שנה הראשונה שלו כמאמן. הוא היה מאמן מגיל 22, אחרי שהוא עזב את הקולג', הוא למד בפרינסטון, יחד עם דיוויד בלאט, כאילו לא יחד עם דיוויד בלאט, כמו דיוויד בלאט.
20 שנה אחרי או משהו.
20 שנה אחרי, והוא אימן את נבחרת מצרים, היה איתם סבבה, בתקופה מאוד מאוד קשה שם במצרים, אימן את שטדבק הנורווגית, שם הוא הפך לאמריקאי הראשון שמאמן בליגה ראשונה בארצות, באירופה, והוא אימן את להארב הצרפתית, משם הוא הגיע לסוונסי, ואני מאוד מקווה שהוא...
מה המשימה שלו בסוונסי? להישאר בליגה?
המשימה זה להישאר בליגה, אין משימה אחרת.
אחר לא מעניין אותו לשחק יפה, לא לשחק יפה, זה להישאר בליגה.
סוונסי הם מתבססים על כדורגל מתוחכם, סטייל ברצלונה, זה כאילו, ככה הם גדלו, מהליגה הרביעית, זה נכון, הם נרכשו על ידי האוהדים, והאוהדים, יו ג'נקינס, שהוא היה יושב ראש, הוא אמר, אני רוצה שהקבוצה תשחק כמו ברצלונה. היא תשחק, כולם בועטים את הכדור למעלה, ואנחנו נשחק עם הכדור על הדשא, ובמשך שנים היה להם מאמנים, גם מספרד, נגיד רוברטו מרטינס כזה, פאולו סוזה, ברנדון רוג'רס, ש... עשה הרבה השתלמויות בספרד וכו', וכולם שיחקו כדורגל מאוד ברצלונאי, הם אפילו קראו להם סוואזילונה, כן? ועם השנים, בפרמייר ליג, הם טיפה יותר התפתחו לכיוון הסטוק, סיטי, וכיוון טיפה יותר...
שתי קבוצות שהולכות לרדת השנה.
יכול מאוד להיות, אני מאוד מקווה שסוונסי לא תרד, בגלל שהם באמת...
הקבוצה היחידה מווילס?
כן, בפרמייר ליג הם הקבוצה היחידה, הם גם הקבוצה היחידה בבעלות אוהדים בפרמייר ליג, לא בבעלות מלאה, 20% אוהדים, יש להם עכשיו שני בעלים אמריקאים, שהביאו את בוב ברדלי אמריקאי, אז אני מאוד מקווה שהם יהיו בסדר.
תגיד, נשארו בכלל מאמנים אנגלים בפרמייר ליג?
יש.
מי?
יש את אדי האו מבורנמות, שהוא אגב, דרך אגב...
הבית החדש של זהבי בינואר, לא?
לא. לפי דעתי, אגב, הוא הולך להחליף את ונגר, אם אנחנו כבר מדברים על זה.
זה קורה בקרוב? הסיפור הזה ונגר?
יש דיבור בסוף השנה שוונגר עוזב.
לנבחרת אנגליה.
לנבחרת אנגליה, ואדי האו מבורנמות יחליף אותו, הוא מאמן מצוין לפי דעתי.
הוא לוקח אותו את ג'ק ווילשר?
הוא ייקח אותו את ערן זהבי.
יש יותר סיכוי שערן זהבי יגיע מסין מאשר שג'ק חוזר לארסנל.
מדהים לחשוב שרק לפני 20 שנה ארסן ונגר היה בסך הכל המאמן הרביעי, עזר בתולדות הפרמייר ליג, הליגה האנגלית על כל ה... מתכונות הקודמות שהיו לו, מתכונות אחת, ועכשיו, מי? חוץ מאדי אאו, יש לך עוד שמות?
אנגלים?
כן.
בכירים?
אז לא בכירים, מאמנים קבוצות בפרמייר ליג.
בפרמייר ליג, כן, יש את אלן פרדיו, מקריסטל פאל, לא, יש כמה, יש
פה ושם. זה עדיין ברמת ה-75% גילות זרים.
כן, הם בקבוצות הפחות טובות. תראה, גם מרק יוז הוא וולשי, לבריאות.
לא, לא נחשב, וולשי לא נחשב.
וולשי, אבל הוא גדל באנגליה, לא יודע.
פרוור של לונדון, אתה יודע, שעתיים נסיעה.
אז יש לך, עדיין יש לך בריטים, כמובן שזה לא... הרוב הם זרים.
לא, כי זאת, אתה יודע, הסיבה הכי ברורה לחוסר הצלחה שנבחרת אנגליה בכל השנים האחרונות. כל המאמנים כבר לא אנגלים, כל השחקנים בליגה לא אנגלים. איפה האנגלים משחקים? הם גם לא יוצאים מחוץ לגבולות אנגליה.
אני אקח את זה ואני אגיד, אנגליה דווקא מצליחה. אוקיי?
במה?
קודם כל היא מעפילה לטורנירים הגדולים.
אבל זה הסיפור של אנגליה, היא כמונו בדיוק רק שהיא עושה את הטורנירים הגדולים. חוץ מזה,
הם לא בדיוק כמונו.
אחד לאחד.
לא, היו בחצי גמר 96.
לא, זה
פעם יש להם משהו.
יש להם, עם סבן גורן אריקסון הגיעו איזה 4 פעמים לריבי גמר של היורו והמונדיאל, אבל...
זה תמיד נגמר באיזה שברון לב כזה.
כמו תמיד. רגע טרגי. אבל איך שאני רואה את זה, אנגליה, קודם כל, לפי דעתי, הם לא נוצחו במוקדמות כבר, אני לא יודע כמה זמן. כן, שזה רק מראה כמה כדורגל בינלאומי.
יש להם בית פח.
כן, אבל... כל בתים פח.
סקוטלנד וסלובניה וסלובקיה.
לא, וגם הקמפיין של יורו 2016 עם 3 נבחרות כמעט שעולות, ובאמת שעולה להם נבחרות חלשות.
זה לא אומר הרבה, אבל...
איפשהו יש עוד הולנד שאומרים, זה לא נכון, זה קשה.
בדיוק, בדיוק. אז אנגליה היא לא הולנד, ובזה היא מצליחה. עכשיו, יש לך את השחקנים הסבירים, אתה יודע, מסטרלינג שהוא מצוין לפי דעתי, עד ג'ורדן אנדרסון כזה.
דלאלי.
דלאלי, יש שחקנים כמו ג'סי לינגארד, נראה שיש עתיד.
כן, יש לך שחקנים סבירים פלוס, אנגלים, כן? סבירים פלוס, אפילו חלקם מצוינים. ואתה יודע, שזה מגיע לטורניר עצמו, ועם כל הציפיות וכו', אז כל דבר שהם יעשו שהוא לא שחייה, זה מאכזב, כן? אפילו אם היו מגיעים לחצי גמר יורו, והיו מפסידים בפנדלים לאיטליה, אז היו מדברים על איזה שברון לב.
בוא ניתן כמה דקות על המחזור הקרוב.
אוקיי.
מה, יש לנו משחק אחד גדול?
יש את ליברפול מנצ'סטר יונייטד.
זה עדיין נקרא משחק גדול?
זה משחק גדול, חברים, זה גם, קודם כל זה גם כן...
רוני יפתח?
רוני לא יפתח, כנראה.
ברור שלא.
מוריניו נגד קלופ. עכשיו, אספתי עבורכם. היו ביניהם 5 משחקים, ניצחון אחד למוריניו, תיקו, ו... שלושה ניצחונות
כל המשחקים היו כשקלופ אימן את דורטמונד נגד קבוצות שונות של מוריניו.
קלופ פשוט יותר טוב ממנו, כאילו
כמאמן,
גם
בקטע הזה של אימון קבוצה כדורגל
כנראה,
אבל הוא עושה פחות רעש.
לא, למה? הוא עושה הרבה רעש,
לא כמו מוריניו.
אבל אם אנחנו מסתכלים על ליברפול של קלופ מאז שהוא המאמן שלהם, שנה עכשיו בדיוק סוג של, רק ווסטהאם חטפה יותר שערים מטעויות אישיות של שחקנים. אנחנו מדברים על 12 טעויות אישיות של ווסטהאם ו10 טעויות אישיות של...
מה זה אומר? שקלופ מעודד אותם להיות יצירתיים יותר ולנסות ולטעות?
זה אומר שהקבוצה עצמה היא עובדת מצוין, והם חוטפים שערים בגלל טעויות של האיכות של השחקן, שהאיכות לא הכי גבוהה. כלומר, למוריניו יש שחקנים יותר איכותיים, אוקיי? במנצ'סטר יונייטד, אבל הקבוצה כקבוצה, ליברפול הרבה יותר איכותית.
מה ליברפול תעשה במרכז המגרש בלי אדם ללנה?
מה שיפה בשיטות של קלופ, זה שזה לא כל כך משנה אם אדם ללנה לא נמצא, הוא יביא מישהו אחר שיעשה את אותו עבודה. המטרה של קלופ זה לחץ גבוה, הלחץ הוא הפליימייקר, מה שהוא אומר.
מי מלחיתו שם את פוגבה? השאלה אם מבחינת מאצ'אפים, נגד מנצ'סטר יונייטד, האם זה באמת יכול לעבוד דווקא מולם?
אני לא רואה איך מנצ'סטר יונייטד, כי אין את הקולקטיב שיש לליברפול. לליברפול יש 11 שחקנים
שעובדים ביחד. מאמר על ליברפול אז?
אני מאמר על ליברפול. מה שנתון שהעליתי אותו בעמוד הפייסבוק שלנו, תעשו לייק.
בכל יום נתון.
ליברפול רצו 815 קילומטר בעונה, שזה הכי הרבה בפרמייר ליג, ומנצ'סטר יונייטד רצו הכי פחות, 736.
זה סתם בגלל רוני, שעדיין לא פתח, עדיין לא קשר את הסרוכים.
רוני,
הוא עומד על המגרש ובואה.
מתהלך קצת, וואי, היה, אתה רואה את רוני, וזה ממש קצת עצוב, כאילו לראות את השחקן שהיה הכוח המתפרץ הזה, נראה כמו
שהוא. במשחק האחרון שלהם הוא כביכול בישל, אני לא יודע, יצא לך לראות את זה, והכדור פגע בו,
לא, הוא לא פגע בו, הוא רצה לבעוט ואז מישהו חטף את הכדור והכדור הגיע למסע.
ועדיין ישמו לו בישול, ואז למחרת כל העיתונאים כזה התנפלו, אמרו לא חברים, לא היה פה שום בישול, אל תיתנו לו את זה. העיתונאים האנגלים,
הוא שם את עצמו בפוזיציה לבשל.
באמת כמו מונגולים, עיתונות באנגליה זה כמו המונגולים באים לקראתך. הם יעללו אותך ושהם יבואו לקטוש אותך, אין דבר כזה נראה לי בעולם.
כן, אני זוכר שאנגלי פעם תיאר בפניי, אני לא זוכר מה הייתה הסיטואציה, אבל איזשהו מאמן ישראלי צעק על עיתונאי, כן? וזה היה, כשהיה, אני באמת לא זוכר את הסיטואציה, אבל בכל מקרה, דיברתי עם עיתונאי האנגלי, ובדיוק דיברתי על הסיטואציה הזאת, ואז הוא אמר, זה בחיים לא היה קורה באנגליה, כי היינו תוקפים אותו כמו pack of wolves. היינו תוקפים אותו כמו להקת זאבים, את המאמן, אם הוא היה מעז לצעוק ככה על עיתונאי. אז... אולי אפשר ללמוד.
נדבר על זה בחלק של הכדורסל אולי. יש הרבה מאמנים בחלק
בית שהתוכנית. האמת שאני בעד, נשמע שיש קולגיאליות באנגליה, לעומת מה שאנחנו מכירים כאן.
יש, כן, יש טיפה יותר נגיד את זה ככה.
בוא נגיד שיש תרבות של עיתונות ספורט בבריטניה, שכנראה לא קיימת בהרבה מקומות אחרים בעולם. ארצות הברית ובריטניה כאן הם מובילים את זה.
ארצות הברית, בריטניה, ספרד גם כן, יש להם שם תרבות של ספורט.
בספרד אבל זה הרבה יותר... בארצות הברית אין לך עיתון שמזוהה עם... אתה יודע, אין גוף תקשורת ענק שמזוהה עם מסביל סימון שהוא פודקאסטר, אוהב את
התקודות
של בוסטון.
ל-ESPN היה את לברון, ועדיין יש את לברון למשך לא מעט שנים.
אבל זה שחקן, אתה מבין, הוא
עובר... אבל זה העניין בארצות הברית, זה העניין ב-NBA, אתה מבין, זה לא באמת קבוצות, זה שחקנים, הרי אוהדים מחליפים קבוצות לפי הכוכבים שלהם.
זה סיפור, הם אוהבים סיפורים. תלך לספרד, אתה יודע שבמרקה אתה תקבל את זה, ואתה יודע ששם אתה תקבל את זה.
קודם כל זה עניין של קשרים, יש כזה קצת באנגליה, אבל כן, באנגליה ו... עיתונות בספורט באנגליה ובארצות הברית היא שונה לחלוטין בעיתונות ספורט בספרד, אבל בעדיין בספרד יש לך דברים מדהימים שעושים גם במרקה וגם באס. ואגב יש למרקה ולאס עכשיו גם אתרים באנגלית.
ביוגרפיות על ילדים בני 24 יוצאות מדי פעם
באנגליה, כן.
בספרד גם, אני מת על הדברים האלה.
אני חושב שטיו וולקוט כתב את האוטוביוגרפיה הראשונה שלו שהיה בן כאילו 6, כאילו זה...
תשמע, היה לו מה לכתוב, בגיל 14 הוא הגיע אלינו מסאות'המפטון או משהו כזה, נכון?
גיל 16. ומאז הוא נשאר אותו שחקן.
שזה לא רע, זה לא כזה רע,
השנה זה מצוין, אבל חכה עוד שבוע שבועיים הוא נפצע, והוא בחוץ לחצי שנה, והכל בסדר.
לא, אל תעשה לי, זה בחוץ הפנטזי שלי ואין לחילופים, אני צריך אותו.
דיברת על המרקה ואז...
גם צ'מברלן עדיין שם, אני תקוע.
למה לקחת מישהו מארסנל?
כן, זאת טעות, טעות רצינית.
שזה לא אלכסיס סנצ'ז או מסות אוזיל.
הם יקרים מדי, זה פנטזי, נעשה פרק על פנטזי.
כן, אבל הם נפצעים מדי, כל שאר השחקנים, זאת הבעיה איתם.
בכלל בליגה האנגלית זה באלף, נעשה פרק על פנטזי אם אתם רוצים בליגה האנגלית, יש לי את התיאוריות שלי. בינתיים אני חוטף בראש שזה נשמור אותם.
יש לך את, איך קוראים לזה, את התסכולים שלך, אתה רוצה להוציא.
כן, כן, אני עדיין צריך שאיזשהו חלוץ בסנדרלנד ישים גולים, אתה יודע מי אתה.
אני חושב על זה פתאום עכשיו, מופתע בעצמי שיש לנו נניח את ידיעות אחרונות ואת ישראל היום שהם שני כתבים הפוכים מבחינה פוליטית, ובספורט אין את זה באמת במדינת ישראל, זאת אומרת שאין פה איזשהו אתר או עיתון מסוים שנוקט קו שהוא ברור. יש כמובן כל אחד והמדיפים שלו,
יש את ספורט הארץ שיש לו את הקו שלו, גם את
הביתר,
את הביתר, ויש, אבל תראה, אם אתה מסתכל על כאילו,
רגע, מה? אתה רוצה להגיד לי שאתה נציג של ערוץ הספורט, אז אתה יכול להיות שנייה, לא לקחת את
זכות
אין תגובה?
קח לו את המיקרופון.
אבל נגיד ברצלונה בערוץ הספורט. זה די...
מכבי בערוץ הספורט, שזה, אתה יודע...
מה זה מכבי בערוץ הספורט?
מכבי כדורסל.
בסדר, זה בא והולך.
כן, אבל...
זה בא והולך, זה עניין...
כן, אבל כאן אנחנו מדברים על דבר אחר.
זה עניין תרבותי בערוץ הספורט.
זה עניין תרבותי, וכאן אנחנו מדברים על להביא את הצופים אליך, ולמתג איזושהי קבוצה. זה לא איזשהו קו של הפועל מכבי מבחינת, אתה יודע...
לא, זה לא זה.
לא, לא, זה רחוק מזה.
זה בטח לא כמו בספרד, אבל... אוקיי, אם אנחנו כבר בספרד...
ערוץ הספורט זה תבלו של מודי, זה כזה, יאללה, בואו נראה ספורט. ברור הספורט לא כזה בוחרים צדדים.
לא, לא בוחרים צדדים בכלל.
חוץ מברצלונה.
חוץ מברצלונה.
ומכבי כדורסל.
תראו, אין ספק שכשיש לנו תכנים מסוימים, אז בערוץ הספורט רוצים שהקבוצות האלה יצליחו. מכבי תל אביב עכשיו בעונת היורוליג, בערוץ הספורט אני משער שזבו את זה שיש גם בעלות משותפת.
כן.
כולם יודעים את זה וזה לא סוד, אבל מעבר לבעלות המשותפת, אני לא מדבר על הבוסים, על בעלי המניות, אני מדבר על עובדים אחרים. רוצים שמכבי תל אביב תצליח, כי זה טוב למקום העבודה שלהם, כי הצלחה של מכבי תל אביב והפלה לפיינל פור, זה נסיעה לאיסטנבול השנה של עוד כמה אנשים.
כן, אגב, זה בדיוק מה שאמרו לי במרקה, עיתונאי שם, אמר לי שכשריאל מדריד מנצחת, נמכרים יותר גיליונות של מרקה,
ברור.
ולכן הם רוצים ניצחון של ריאל מדריד, כלומר, זה העבודה שלהם. אבל אם אנחנו כבר בספרד,
עוד מעט אנחנו נדבר על... 6 דקות לחלק א', תשאיר את הכדוסל שני. אני מצטער, אני
נכנסתי. אם אנחנו מדברים על היורוליג, אבל לא, סתם. מה היה לנו השבוע? היה לנו ריאל מדריד, ריאל בטיס, ריאל מדריד.
בצהריים, משהו כזה, לא?
אני כבר לא, השעות, אני כבר לא...
אתה פותח יום שבת, זה כמו כזה ימי פוטבול בארצות הברית, כל הזמן יש משהו.
זה נחמד, כן. החדשות הגדולות במדריד זה שבייל כנראה חותם על חוזה חדש, אחד עם טוני קרוס כבר חתם על חוזה...
הם לקחו את המשכורות של ה-NBA, ראית?
אומרים שה-release clause, הסעיף שחרור של גרף בייל, יהיה 500 מיליון יורו. זה כלומר... אתה שלנו ואתה תשאיר שלנו לנצח, אז בייל כנראה לא יחזור לאנגליה, לא למנצ'סטר יונייטד וכולי, אלא אם כן הם...
אלא אם כן הוא ישחק
זכם בלוטו. כן. יש ברצלונה דפורטיבו לקוריאה.
למה לגלייזרים, אם אין את היכולת, אם הם רוצים להוכיח שיש לי גדול יותר?
50 מיליארד דולר אתה מוציא, כדאי מאוד שתגיד לבעלי, זה חברה ציבורית.
כן, ועדיין, אבל מבחינת הכוח קנייה של בייל...
אני חושב שמדיחים אותך.
לא, אישה, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות את זה.
רונלדו, לא רונלדו, בעצם בקאם הרי החזיר את ההשקעה בו טיק טק רק מבחינת מכירת מרצ'נדייז וחולצות.
אומרים לריאל מדריד, אני לא בטוח בזה, כאילו אמר, כי אין את הדוחות, אבל כן, הוא יחזיר הרבה, והתפיסה של ריאל מדריד היא הרבה יותר מהאם הוא יחזיר את ההשקעה במחירת חולצות, זה בעצם בניית מותג של, אנחנו קונים את השחקנים הכי טובים בעולם, ואנחנו בונים את המותג סביבם, ונותני חסות ירצו לשלם הרבה מאוד כסף כדי להיות מזוהים עם רונלדו ובייל.
אתה יודע מה הזכיר לי החוזה הזה של רונלדו עכשיו? הוא חתם עכשיו על חוזה של...
לא, הוא עדיין לא חתם.
23 מיליון יורו לעונה.
4 שנים...
בערך כמו החוזה של מייק קונלי.
אז זה בדיוק... כשהסתכלתי, אתה יודע מה הזכיר לי? הזכיר לי כמו את החוזה של וייד בשיקגו. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, הצדקה היחידה של זה, זה לא מקצועי כבר. לקחת את רונלדו בגיל 36, זה השנה האחרונה של החוזה תהיה. ב-23 מיליון דולר, זה לא כדורגל.
לא,
זה שיקולים אחרים.
קודם כל, אנחנו עושים משמש, בגלל שיש שש הבדלים בין החוזים בארצות הברית לחוזים בכדורגל האירופאי, בגלל התקרת שכר וכל הדברים האלה. רונלדו, ככל הנראה, יהיה שווה את הכסף הזה גם בגיל 36.
מבחינת חולצות וכאלה, או מקצועית?
קודם כל, אני מאמין שמבחינה מקצועית גם, הוא מדהים. בתפוקה שלו, כן? באיך שהוא עובד, אוקיי? אני מאמין שהוא יכול, הוא בעצמו אומר, אני יכול לשחק עד גיל 36.
הוא אומר.
לא, לא, אבל אתה רואה, הוא לא יורד, אם אנחנו מסתכלים על וויין רוני.
השנה הוא פתח טיפה פחות, אבל...
כן, אבל הוא נפצע וזכה ביורו ובליגת
האלופות. היה עסוק בקיץ.
היה עסוק בקיץ.
השאלה מה נגלה או לא נגלה עוד כמה שנים, גם על רונלדו וגם על לברון ג'יימס, תסתכל על שני שחקנים שמשחקים ברמה הכי הכי גבוהה,
וכמעט ולא
נפצעים.
כן.
ואנחנו מדברים על עשור וחצי.
יכול להוסיף את זה גם את ג'וקוביץ' לפי דעתי, לרשימת החשודים הזו.
רונלדו ולברון, שזה השוואה מצוינת לפי דעתי.
כן, אבל בטניס זה ספורט ללא מגע, זה קצת אחרת.
זה השוואה מצוינת, שניהם משקיעים המון כסף בגוף שלהם. לברון ג'יימס, אני חושב ש... איך קוראים לו? מבריק, אמר שהוא משקיע בסביבות $2 מיליון בשנה בגוף שלו. ברגע ש... ישקיעו ב$2 מיליון, אני אראה הרבה יותר טוב. אני גם יוכל לשחק כדורגל ביום רביעי, כל יום רביעי, ולא יחב לי ביום למחרת כל כך.
אז, כביכול.
אז אם יש לכם $2 מיליון, אנחנו גם מוכנים להתחלק ב$2 מיליון האלה, ולהשקיע את זה בתזונה של כולנו.
טוב, אז ואטלטיקו מדריד נגד גרנדה, אין לי כל כך מה להגיד על זה.
אצילי, מה עם אצילי?
אצילי כנראה לא ישחק, וכנראה...
אתה חוזר לישראל בינואר?
לא, לא נראה לי בינואר. הוא לא כזה, לפי דעתי. גם בבית ירושלים הוא התחיל קשה, אני זוכר.
הוא עדיין צעיר, מה, בן 23?
הוא עדיין צעיר, יש לו, הוא לא יחזור אחרי זה. גרמניה, אתה יודע, אתה רואה את פרנקפורט, ביירן מינכן ודורטמונד, הרטה ברלין, שזה המשחקים הראשיים. הרטה ברלין, כאילו, הם ממש בצמרת, וזה כבר עונה שנייה שהם מתחילים ממש טוב, ויהיה מעניין לראות את זה.
הקבוצה היחידה היא מזרח גרמניה. תסתכלו על מי עוד יש?
לייפציג.
לייפציג, נכון, בסדר, לייפציג זה...
והרטה ברלין, הרטה ברלין אף לא היו באמת במזרח גרמניה.
הם עדיין הנציגים שלהם. עכשיו זה חלק ענק במדינה שזה...
לא, לייפציג, בגרמניה אומרים שלייפציג זה הנציגים, וגם כן את לייפציג מאוד שונאים, בגלל שהם בבעלות רדבול, והגרמנים האוהדים הגרמנים...
כל פעם שהאוסטרים מתערבים לגרמנים, מה קורה קורה.
הם מאוד לא אוהבים את המעורבות התאגידית הזאת של רדבול, יש הרבה הפגנות נגד לייפציג, של אוהדים של הקבוצות היריבות, והם הקבוצה הכי סנועה יחד עם בייר מינכן, שזה לא רע לעולה חדשה להיות סנועה כל כך.
אתה יודע, אירחנו פה את הספונסר של בייר מינכן, את גיא אורוביץ מ-T-Mobile, אז שייכנו את המנכ״ל של דויטשה טלקום בארץ, הם אמרו, אנחנו צריכים לסיים את האירוח, פשוט יש משחק של הקבוצה שלנו. אמרתי, מה זה הקבוצה שלנו? ביירן, היא הקבוצה שלנו. אז אני אומר, אתה אוהד אותה? לא, זה הקבוצה שלנו. אנחנו הולכים, אתה יודע, אני הולך עכשיו לראות את המשחק של הקבוצה שלנו.
אנחנו משלמים 30 מיליון יורו בשנה על הדברים האלה.
התי הזאת על הקבוצה שלהם, זה אנחנו.
כן, אז זה חשוב לנו.
כן.
אז זה שוב, זה תהיה, זה בעצם יהיה המשחק המעניין. דורטמונד תארת ברלין בגרמניה, באיטליה זה כבר נראה סגור, כאילו יובנטוס בפור של 4 נקודות, ויש לך נאפולי רומא השבוע, שמן הסתם אחת תפסיד את הנקודות
או שתיהן,
ויובנטוס כבר בפור של 4 נקודות, אי אפשר לראות.
נבחרת ארגנטינה שאלה מה עם היגואין, האם הוא חוזר?
היגואין חוזר אקסטרה, תמיד הוא חוזר עם אקסטרה.
נראה שהיגואין והיגוארו לא רוצים לשחק במונדיאל הקרוב, נמאס להם מהמשחקי קיץ האלה.
אתה יודע מה? זה פשוט מדהים. אני דיברתי על זה ב-I24 News, היה קטע כזה על ארגנטינה. כאילו ארגנטינה תלויה במסי, אם הוא שם או לא שם. ראיתי נתון שעם מסי הם ניצחו את כל המשחקים שלהם.
בלעדיו זה אחד משבע.
וכאילו אתה אומר, למה כאילו דיאבלה ודימריה והיגואין
והגוארו.
הגוארו. יש להם שחקנים אדירים. למה הם כל כך תלויים במסי?
למה הם מפסידים לפרגוואי?
כן.
מי משחק בפרגוואי?
כאילו...
אבל למה ברצלונה כל כך תלויה במסי? חוזה לואיס של ארוורט, לא?
כן.
שוער שבועט חופשיות.
ההוא בשנות ה-90.
לא, ולפרגוואי גם היה חלוץ שנחשב, הוא נבחר לשחקן הכי סקסי בעולם באותה תקופה או משהו. אוקיי, סנטה קרוז. אופה, סליחה, מיקרופון, הנה חזרת.
לא, אבל זה לא, זה פה, אתה יודע, זה מראה לך כמה כדורגל, כן, הוא משחק של איך השחקנים משחקים ביחד. זה כאילו רק זה, כן? כי אתה יכול לשים את כל השחקנים הכי טובים בעולם, באותה קבוצה, אם הם לא יודעים לחבר אחד, להתחבר אחד עם השני, דרך מסירות ודרך תנועה ללא כדור, הם לא יעשו כלום.
תשאל את החבר'ה שלך במרקה, הם יספרו לך לשנים בריאל מדריד, שאמרו, בוא פשוט נביא את השחקנים שמופיעים בעיתונים.
זה נכון, זה נכון מאוד.
גם מנצ'סטר יונייטד של השנה, אתה רואה את ההרכב שלהם, ואתה אומר, טוב, זו קבוצה שאמורה להיות במינימום מקום ראשון, ובמקסימום נפור כבר במקום הראשון.
כן, זה בדיוק מה שעובר לפועל פתח תקווה, תדע לך.
כן, אתה אומר, איך הם לא דורסים את הליגה השנייה בישראל? איך זה קורה?
שנה אחרי שנה איך הם לא דורסים את הליגה השנייה.
אתה אוהד גם הפועל פתח תקווה?
אז זהו, שאני לא באמת אוהד כבר קבוצת כדורגל, כי
כשאתה...
חוץ מהארסנל, אני כמובן מדבר על קבוצה בארץ, כי כשאתה עובד... ועושה קווים ביותר מדי שידורים, ומכיר אנשים, אתה מתחיל לשים לב ש...
אתה גם נחשף לדברים בכדורגל הישראלי, אתה אומר, אני לא יכול...
יש משהו שאני אוהב להגיד, ראית איך עושים את הפיצה, ולא בא לך לאכול את הפיצה הזאת.
אבל מה שכן, כשהייתי ילד קטן בן 8, ורק רציתי לאכול את הפיצה, זה המשחק הראשון שאבא שלי לקח אותי אליו, והיה הפועל פתח תקווה נגד הפועל כפר סבא, בכפר סבא, אני כפר סבאי, למרות שההורים שלי פתח תקוואים, וסבא וסבתא שלי גרו ליד האצטדיון. בכל מקרה, יוסי שושני הבקיע 3 שערים, רץ אז לחגוג עם דגל הקרן, היה לו איזה ריקוד כזה, ונתקעתי עם הפועל פתח תקווה.
הוא עשה ריקוד כזה, וואו.
עשה ריקוד קטן עד המיקרופון, הוא עדיין עושה את הריקוד הקטן.
אגב, זה היה פיצה מקפיצה בזמן.
זה עדיין פאקר פיצה מקפיצה. עכשיו יש מעורבים באימורים, זה הכל.
פיצה מקפיצה שנפלה על הרצפה.
עם תוספות של אימורים למעלה. כביכול.
ודבר אחרון, לפני שאנחנו מסיימים את החלק הראשון, what the fuck is wrong עם קרוליינה פנתרס? כאילו מה הבעיה עם הקבוצה הזאת? NFL אנחנו מדברים עכשיו.
שתי דקות. 120 שניות.
אמרת את זה בצורה של...
120 שניות.
יום ראשון, אוקלנד, קנזס סיטי, עבדכם הנאמן ישדר. אני חולה על NFL. את התקופה שההורים שגרו בארצות הברית.
3 דקות NFL קדימה, צוקדים.
אז מה קורה באמת? קבוצה שהייתה בשנה שעברה עם הפסד אחד בכל העונה, כאילו, ואז הם הגיעו לסופרבול והפסידו גם. יש להם את הקורטרבק הכי חייתי בליגה.
אתה רואה
את
המשחקים?
כן.
קם ניוטון חוטף יותר כמות מלוחם ב-UFC.
ממש, הוא חוטף מכות, לא מצליחים להגן עליו, האופנסיב ליין, כאילו מה שאמור להגן על הקורטרבק, לא מצליח
להגן עליו.
רגע, אבל המשחק האחרון של הפנתרס הוא היה בחוץ, לא? או שמשחק לפני? הייתה לו איזושהי פציעה קלה עכשיו?
במשחק הראשון נגד דנבר הוא חטף כמה? 4 מכות?
3 סקים.
3, לא, אבל הוא חטף מכות בראש, איזה 4 מכות בראש. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, קודם כל, ההגנה כבר לא מה שהייתה בשנה שעברה.
כן, אבל הם חטפו מהלומה בסופרבול, אתה יודע, הם שיחקו נגד דנבר, קבוצה חלשה על פנה.
ונסתכל, שנה לפני כן אריזונה מגיעה לגמר, והשנה אתה רואה אותה והיא לא בדרך לפלי אוף.
נכון, אבל שם, אוקיי, אבל אתה אומר, כאילו, לא היה באמת שינוי גדול בקרוליינה, עזבו כמה שחקנים, כן, אבל לא היה שינוי גדול כזה שאתה יודע, הם קורסים, הם
זה בדרך... מה שאני אוהב אבל בליגה הזאת, היא כל כך שוויונית, כי זה עניין של מומנטומים, גם אם יש שינויים או אין שינויים, אם אתה מתחיל את העונה עם 3-4 ניצחונות, זו עונה של 16 משחקים, אז זה מאוד משמעותי, אטלנטה, גם לביטחון.
אטלנטה לפני תחילת השנה אף אחד לא אמר עליהם כלום, ועכשיו, מה? ניצחו דנבר
ויש להם, כן, הם אטלנטה, הם
שוברים סיים של מספרי פנטזי משוגעים,
וגם יש להם את השחקן הכי טוב בליגה כרגע, חוליו ג'ונס. זה באמת מדהים אבל לראות את הקריסה הזאת של קרוליינה ואת העלייה הזאת של אטלנטה, ועדיין אנחנו מסיימים בעצם מי הכי חזק בליגה?
בעלה של ג'יזל.
בעלה של ג'יזל, תום בריידי.
חזר כאילו לא...
חזר, לפי דעתי הוא עשה 400 יארדס או משהו, כאילו, אתה יודע...
בהילוך שני.
בהילוך שני.
הוא עשה 3.5 לפי דעתי, משהו כזה.
ואתה אומר, וואו, בוא נע, אפרופו גיל מאוחר, הוא בן 40 עוד מעט.
תגיד, אפרופו טד 2, אם לך הייתה אפשרות, נגיד, בעין לד שני או שלישי, לקבל את הזרע של תום בריידי.
או, הנה.
היית הולך על זה?
ברור, אני רוצה לראות את הילד ביושב ספורט. תסתכל עליי, הילד לא יעשה שום ספורט.
האמת שאתה עם הגובה שלך ועם הזרע של תום בריידי.
זהו, אני לא יודע איך מערבבים את זה, אבל...
יש עכשיו, הצליחו לערבב גנטית בקוריאה.
הילד יגיד לי, אחי, למה התערבבת שם? רציתי 100% ממנו, לא רציתי את ה-50% שלך. טוב חברים, בוא נעבור לחלק ב', כדורסל. חלק ב', כדורסל.
NBA, לא NBA. כדורסל,
זה כמו כדורסל, רק הרבה יותר אתלטי.
כן, זה כמו כדורסל, אבל לא אירופאי.
עידו תוביל.
אני מבין עכשיו למה התחלנו עם הכדורגל, חצי שעה ככה שאני אתעורר וחלה צברים.
נתנו לך זמן להיכנס לעניינים.
וואו, איזה כיף. קודם כל, אני לא אוהב את הקטע הזה שמתלכלכים על הכדורסל ועל העונה הארוכה שלו. כי אם מסתכלים על זה, כדורגל משחקים מאוגוסט עד סוף מאי. כדורסל באירופה ובארץ משחקים מאמצע אוקטובר עד ככה תחילת יוני, אז זה פחות זמן, עובדתית. לגבי ה-NBA, תשמעו, אי אפשר עם ההפסקות האלה של החצי שנה. עכשיו, למה אני אומר חצי שנה? זה קצת פחות, זה 4 חודשים. אבל למחורי הפנטזי, העונה נגמרת באפריל. ואז אין תכלית לחיים.
איפה אתה משחק פנטזי?
בטח לבן אדם שהוא רווק, אתה מבין?
איפה אתה עושה פנטזי? בנות, קיבלתם פה רמז.
יש לי ליגה שאנחנו אוהבים להתעדר באקסקלוסיביות שלנו.
יאו?
ביאו. 10 אנשים.
הדראפט כבר יצא?
10 אנשים בכל הליגה, כאילו?
10 אנשים בכל הליגה.
מכל העולם.
הדראפט לא, אנחנו עושים לוטרי מוכרות, מחר. מחר בערב, והדראפט אנחנו עושים שבוע הבא.
בארצות הברית ממש עושים מסיבות לוטרי, פנטסי וכאלה.
אנחנו עושים מסיבת לוטרי. תראו, יש לי את עידן לוצקי. אני לא יודע אם מצא לכם לשמוע את השם, אתם מכירים אותו, הבן של מנהל נבחרת המוטיאולוגי, מומו לוצקי, הבחור גאון.
איך זה שאבא שלך קוראים לו מומו?
גאון.
איך אתה גדל בתור מישהו שאבא שלו קוראים לו מומו?
אתה הבן של מומו, זה מי שאתה.
עכשיו שתבינו שהוא עורך לנו תוכנית שנקראת בסלון של לוצקון, אוקיי? טוק שואו של 25 דקות שהוא מצלם את כולו, כולל יציאות לברייקים של פרסומות עם מעברונים.
תעשו לייב פייסבוק, זה מושלם ללייב פייסבוק. תעשו פייסבוק לייב בתוכנית של מומו.
תבינו, אנחנו מדברים על תוכנית שהיא לעיניים של 10 אנשים בלבד, והוא משקיע בה שבועות בכל פרק.
זה מושלם.
רגע, מי אתה הולך לבחור?
חכה, אני עוד לא יודע, זה בחירה, אני בלוט.
בוא נדבר קבוצות.
אבל אני יכול להגיד לך שאני, יש לי מן קרש קשה על קריסטאפס פורזינגיס.
באמת?
ממש.
בדיוק, רציתי לדבר עליו.
בוא נתחיל.
אוקיי, שנייה, אז הנה אנחנו מתחילים את הפריוויו שלנו לעונה, מתחילה עוד פחות משבועיים.
אז בוא נגיד לך איך אני רוצה שזה יהיה, ואז אתם תובילו.
11 ימים.
אני אתן לכם שם של קבוצה, ואת האימור ממשחת הסכנות האימורים הגדולות שמצאתי.
אז תתחיל עם ניו יורק ניקס.
אז אני אומר, אני אתן מה אותנים האנדר אובר על מספר הניצחונות של הקבוצה, ובוא נדבר על זה. ניו יורק ניקס, אתם רוצים לחש מה האנדר אובר על מספר הניצחונות של הקבוצה?
אני אומר 42 ניצחונות.
41, 42.
אוקיי, אתרים בניו יורק הגדולים שנמצאים בארצות הברית, נותנים להם באמת 40 משהו, וויליאם היל, הסוכנות הימורים הכי גדולה בעולם, נותנת להם 38.5.
בטוח יעשו יותר לפי דעתי.
אני לא יודע אם בטוח שהם יעשו יותר, יש להם בעיה קשה עם הרכז, אתה יודע.
דריק רוז.
כן, שהולך לשבת בכלא אולי.
חרמן.
כן.
בוא נראה כן אם הוא יצא מענייני האונס האלה. אם הוא יצא מענייני האונס האלה, יש סיכוי גבוה שישבר לו משהו.
קודם כל זה מאוד מאוד חמור, כן? כלומר, אנחנו, אתה יודע,
צחוק בצד, מה שנקרא
צחוק בצד, זה מאוד חמור, השבות מאוד חמורות. אני מאוד מקווה שזה לא נכון, אבל אם זה נכון, אז הוא צריך להענש, כן.
כן.
אבל האם ניו יורק ניקס, על אמת כאילו, זה קבוצה...
לא.
יש לך את קריס
יש את פוזינגיס ואת קרמלו
שראינו
את המערכת יחסים ביניהם בעונה שעברה, זה היה נראה כמו אח גדול, שלא להגיד שני חבר'ה שהם מתחילים לגלות את המיניות שלהם או משהו כזה, כי
קספי ובוגי.
קספי ובוגי. קספי ובוגי זה ברומנס. במקרה של
זה קומדיה רומנטית שמחכה לצאת לדרך,
במקרה של פוזינגיס וקרמלו אני רואה דרמה כזאת כמו הנוטבוק, אתה יודע, מערכת יחסים שהתחילה בסערה גדולה וקרו דברים באמצע בדרך.
סיפורו של...
עם המון המון רומנטיקה.
הוא באמת כזה טוב?
סיפורו של אירופאי צעיר בניו יורק.
הוא באמת כזה טוב. והיכולת שלו בשני מטרים, 23 סנטימטרים, לדפוק שלשות מחוץ לקשת, לחטוף, לחסום, עמותת ידיים שלו, החיוך הקטן הזה, הוא בדיוק הכוכב שהיו צריכים בניו יורק, למרות ש...
הוא הנוביצקי החדש?
כן, הוא לדעתי אולי אפילו יותר מנוביצקי, כי לא ראינו את נוביצקי בעונת הרוקי שלו משחק כמו שקריסטאפס פורזינגי שיחק, בטח עם כמות השלשות והפולו דנקים, עזוב את ההגנה, הוא הרביץ כמה
הדבעות. תסתכל על זה, אבל זה כאילו בנו את הקבוצה הזאת, לא בשביל, לא בנו את הסביב, סביבו, לא בנו את הקבוצה הזאת בשביל העתיד, בנו את הקבוצה הזאת כאילו בוא נצליח כרגע, הם הביאו את דריק רוז, שגם עם כל, לא, עם לא כל הסיפור של של האונס וכו',
הוא, גם הוא שם שחק... סימן שאלה ענק.
כן, הוא סימן שאלה ענק, עם אכילס קרוע, בלי ברך.
עכשיו הוא איבד גם עין או משהו.
הביאו את ג'ואקים נועה, שיש, שהוא עבר ניתוח מאוד קשה בכתף.
הוא כבר לא עצמו, כבר כמה עונות.
הוא כבר לא עצמו.
וכשהוא היה עצמו, הוא רק טיפה אובר-הייפט. טיפה.
לא, הייתה לו תקופה של איזה חודשיים, שלושה, שהוא באמת היה אחד השחקנים הטובים בעולם, אחרי דורנט ולברון באותו זמן.
גם לג'רמי לין היה כזה
כן, תקופה. כן, השבוע שכן. מעולה. היה לו ממש שבוע טוב. היה גם לקספית המשחק ההוא נגד גולדן סטייט, שהוא שם שמונה שלשות.
תשע משתיים עשרה.
סבבה.
אבל הם מאוד לא יעילים התקפית בשנה שעברה. הם מאוד לא היו.
תראה, פיל ג'קסון כופה את ה... שיטה שלו, את הטריינגל אופנס, זה לא עובד ברוב המקרים, אם אין לך, אתה יודע, יש איזה סרטון אנימציה כזה, על ההחלטה של מרקוס אולדריץ' בקיץ האחרון, אם הוא הולך לניקס או לסן אנטוניו, ופיל ג'קסון חוטף את גרג פופוביץ' כי הוא מונע ממנו להגיע לפגישה המדוברת, שבה פופוביץ' אמור לשכנע את אולדריץ'. עכשיו, החבר'ה, טים דנקן וטוני פארקר וג'ינובילי, מנסים לבוא ולהציל את המאמן שלהם, ובדרך הם נתקלים בדרק פישר, ועוד איזה שני שחקנים, לנגסטון גלווי וקלנטון יארלי, או משהו כזה. ואחרי זה דרק פישר רואה את גרג פופוביץ' מוחזק באיום על ידי פיל ג'קסון ואומר לו, מה זה? פיל ג'קסון אצלך? חשבתי שאני המאמן שלך. אז הוא אומר לו, בחייך, אתה אפילו לא יודע להריץ את שיטת התקפת המשולש. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה זה התקפת המשולש? שיש לך את קובי בריינט ומייקל ג'ורדן, ואתה אומר לכולם לזו, זה התקפת המשולש. אתה מבין, זה לא באמת בא לידי ביטוי.
קרמלו זה לא אחד מאלה.
לא, ממש לא.
וגם אני חושב שהמאמן החדש להם, אורנסק, לא באמת, אימן אף פעם את התקפת.
אורנסק הוא גיבור ילדותי.
אורנסק בעיקר הקטע הזה שהוא כזה משחק עם האוזן, בזריקות עונשין שלו, היה לו את העניין הזה.
אורנסק תמיד רק מאמן הכי פחות אתלטי אי פעם שהצליח הכי הרבה.
לא, סטוקטון.
סטוקטון ביחד,
סטוקטון היה סופר אתלטי, לא נראה, אבל היה לו את ההגנה כזאת, זה לא הגנה, זה זריזות.
אבל אני חושב שזה בנאדם שאף פעם לא חייך.
מה יש לו חייך? הוא בא לעבודה.
הוא עובד בניו יורק עכשיו.
בקיצור, ניו יורק 38.5, מה אתם אומרים?
אני אומר אובר, אבל שוב, הניקס בעונה הבאה צריכים לשים את כל הז'יטונים שלהם על קריס פול, כי הוא הולך להיות שחקן חופשי. תהיה סיטואציה מאוד מעניינת בכלל בעונה הזאת בקליפרס. פול כן, הוא עדיין טוב כמו שהוא, ויש לו עוד שנתיים, שלוש, הוא מתחרה ברמות הכי גבוהות, לצערו פשוט הוא משחק עם בלי גריפין, שהוא רך מדי, אישיותית, לדעתי לפחות.
קלאסי לניו יורק להביא את בלי גריפין דווקא,
כאילו כי יש מישהו ילך מכות עם, לא יודע,
הם אוהבים את הפורוורדים הפצועים והלא טובים ממש, זה היסטורי.
היי, אל דבר ככה למערה, הוא במרחק של 50 קילומטרים פה, והוא עדיין יכול לעשות נזק.
לעצמו.
כן. בואו נעבור לעוד קבוצה במזרח, אני אתן לכם את
הליין. אטלנטה.
אטלנטה, בוא בינתיים תספרו לנו קצת על אטלנטה כפי שאני מביא את הליים.
אטלנטה סיפור מעניין מאוד, כי היא די שינתה את פניה.
כן, אבל הם 9 שנים רצופות בפלייאוף, שזה...
תן לי את היחס, אתה חושב שנתנו להם?
לפי דעתי נתנו להם 58...
לא, 43, 44 גג.
58 מה?
ניצחונות.
58?
כן. לא?
58?
למה לא?
לא? אני אגיד לך מי... קבוצה אחת קיבלה מעל 58.
באמת? קליבלנד?
לא.
גולדן סטייט?
כן.
לא, לדעתי זה בזור 44, אני אגיד לך...
שתבין, 43 וחצי.
אוקיי.
ולא הצצתי.
לא הצצתי.
תראה, אטלנטה, למה היא בעצם יורדת מבחינת כמות הניצחונות שלה? קודם כל דווייט הווארד הגיע.
אבל אנחנו לא יודעים אם דווייט הווארד יהיה ממש ממש גרוע.
אנחנו יודעים שדווייט הווארד פותח בחמישייה ולא על אורפורד. זה משחק כדורסל שונה לגמרי ממה שמייק בודנהולזר.
הוא תמיד מביא 12-12, 16-12.
הוא גרוע מבחינת האופי שלו. הוא מחייך אחרי כל טעות וזה מעצבן את כולם מסביבו, והוא אישיות שאנשים ב-NBA לא אוהבים בצורה לא מובנת. היה רעיון אחרי סוף העונה האחרונה של צ'ארלס ברקלי באולפן של Inside the NBA של TNT עם דווייט הווארד, והוא שואל אותו בפנים, תגיד, למה אנשים לא סובלים אותך? וזה היה ממש לא נעים. אתם רואים את דווייט הווארד מתפתל, אני לא חושב שאנשים לא אוהבים אותי, אני חושב שפה, אני חושב שם.
הוא חזר הביתה, אטלנטה זה העיר שלו.
אטלנטה זה את העיר שלו, נכון.
מצד שני, הוא ישחק עם גארד שמוסר, שזה חשוב.
אני לא בטוח.
מה? הקטע של המוסר או הקטע של הגארד?
למה לא?
כי דניס רודר, אתה יודע, הוא הולך להיות הרכז המוביל השנה שלי לאטלנטה, אחרי שג'ף טיג עבר לאינדיאנה. הוא רכז כזה...
הוא רכז...
הוא רכז שאוהב את הסל, אוהב לזרוק.
הוא יותר רכז מהרדן?
כן, זה בטוח.
אז מה, הרבה יקום ויפול על האם השלשות ייכנסו או לא.
קייל קובר בשנה שעברה היה נוראי.
אחרי שנה לפני כן שהוא היה מדהים. שכל הקבוצה, היה להם חצי עונה.
ששכחנו שהוא שבר את ה-CO של דנה ברוס עם 127 משחקים רצופים בהם הוא קלה שלושה, פשוט סטף קרי.
כן, סטף קרי, אבל היה חצי עונה שאטלנטה נראתה כמו הקבוצה הכי טובה בעשור האחרון. הם שחקו מושלם. חצי עונה הם שחקו מושלם.
אטלנטה בינואר של עונת הגמר של דיוויד בלאט, כן, בינואר 15, קיבלה את הבחירה של שחקן החודש, בפעם הראשונה בהיסטוריה של NBA, כל החמישייה של האוקס נבחרה לשחקן החודש, וזה גם הייתה פעם הראשונה שקבוצה מסיימת מאזן חלק בחודש של 17-0, אגב לא אחר בניצחונות, כי היו קבוצות ששיחקו קצת יותר, אז עשו 18-1 או משהו כזה, אבל הייתה קבוצה מאוד מאוד מרשימה. אני אישית חשבתי שהיא תנצח את קליבלנד בגמר המזרח של אותה עונה.
לא, אפשר לנצח את קליבלנד באותה עונה. אבל אם אנחנו כבר
מדברים על זה, דווקא באותה עונה עוד איכשהו כן היה עם כל הפציעות של קריירים וקווין לאב.
43.5.
אני אומר אנדר, אני אומר מחוץ לפלייאוף העונה. למרות ש...
אני אומר אובר, הם לא יהיו מחוץ לפלייאוף. לפי דעתי, דווייט הווארד יש לו עוד שנה, שנתיים לתת, וסוף סוף הוא הגיע גם למאמן מצוין וגם לרכב.
אני אגיד לך מה הדבר הכי חיובי שקרה להם עם כל הדברים הפחות טובים שדיברתי עליהם, זה שפול מילסאפ הולך לקבל את כל הבמה, כי הוא שחקן טופ קלאס והכי אנדררייטד לדעתי בליגה.
יהיה מאוד מאוד קשה לקחת ריבאונדים נגדם, יהיה מאוד קשה לקחת ריבאונדים נגדם, והם יהיו קבוצת ריבאונד התקפה מטורפת, כלומר גם אם השלשות לא יעבדו, הם יקחו ריבאונדים והם יצאו.
אני מת על קנט בייזמור,
יש לך פה נשכונות בטוחים מול ברוקלין, 4 וכל מיני כאלה, זה לפי דעתי הסתכם לאזור 44, הם לא סתם בחוץ המספר הזה אני מניח, אני אלך על אנדר עדיין.
אבל אם אנחנו כבר מדברים על אטלנטה ודיברנו על הל אורפורד, בואו נדבר על בוסטון, הקבוצה שלי. הל אורפורד הגיע.
חכה שנייה, אימור, אנדר אובר.
54 נותנים לה לדעתי.
54? אנשים פה סמוק סם קרק לפני התוכנית, כן?
לא, קאטה מן היום.
לא, קאטה מן היום.
הם בשנה שעברה עשו 48. אני מאמין
הם ועוד שלוש קבוצות.
כן.
עם אותו מאזן, אבל הם
83. אני מאמין שהשנה הם יעלו ל-51-53.
50.5, זה הליין.
אוקיי, אני חושב קודם כל יש להם את המאמן הכי טוב בליגה,
ראד
סטיבנס. ביל סימונס קורא לו דה פרזידנט. אגב, עשו הרעיון מצוין איתו בפודקאסט שלו,
הוא ניסה להוציא ממנו משהו, זה הרובוט
בדיוק. ואז אתה אומר וואו, איזה, קודם כל הוא דיבר יפה, הוא דיבר יפה ואתה הבנת מה הוא רוצה ממך. ואני חושב שאתה יודע, ברגע שיש מאמן שאתה מבין מה הוא רוצה ממך, אתה חושב על עליו, כן, ברד סטיבנס מדבר מול השחקנים, והם מבינים מה הוא רוצה מהם, וזה כל כך חשוב, כן, שהם יבינו, ואתה רואה באמת קבוצה שמבינה איך לשחק, כמו שברד סטיבנס רוצה מאותם לשחק. אני לא חושב שיש מאמן עם השפעה יותר גדולה על הקבוצה שלו, מאשר סטיבנס.
בוא נדבר על מנסוטה אחרי זה אמור.
לא, נכון, חכה, נכון, נגיע למנסוטה עוד מעט, אבל... קודם כל יש לכם, יש
השחקן החופשי השני הכי טוב.
רק נגיד על ברד סטיבנס שיש לו פאפי אייז, שקשה שלא להקשיב למה שהוא אומר, הוא ממיס אותך, וגם ראינו אותו במהלך העונה האחרונה, נוסע בזמן משחקים, לבקר את אחד מהשחקנים שלו, שמת מסרטן, זה ריגש את כולם, וגם הרעיון הראשון שלו אחרי עם כל הדמעות, תענוג לראות
את סטיבנס. ואיזיה תומס כתב בפליירס טריבון, ש... השיחה עם ברד סטיבנס בעצם גרמה לו להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות שם. אני בטוח שהוא עשה חנדלך כאלה גם לקווין דורנט, אבל קווין דורנט פשוט החליט בסוף...
עוד לפני כן אומרים?
כן.
עכשיו לאחרונה,
אין דרובו. תום בריידי, איך הוא לא הצליח לשכנע את קווין דורנט להגיע לבוסטון? זה שהוא ניסה...
הוא לא חשף את עבריו, המוזהבים.
יכול להיות שהוא לא הציע זרע, זאת הבעיה.
זה היה סגור עוד לפני כן.
לא, זה היה סגור. אבל אין לי ספק שאם באמת זה לא היה סגור עם גולדן סטייט, הוא היה הולך לבוסטון והיה הופך לטופ דוג שם.
אולי הוא לא רוצה לשחק בתוך קונפרנס כמו וושינגטון. אולי עדיין יש לו, באמת,
יכול להיות, יכול להיות.
משם, יש לו עדיין חברים שם, אולי הוא לא רוצה להיות זה שמעיף אותם.
אני לא יודע, אבל אם אנחנו מסתכלים על בוסטון, זו קבוצה מאוד צעירה.
פלוס המזג אוויר.
קבוצה שהם עולים, רק עולים כל שנה. אני לא מדבר סתם כאוהד, כן? אני מדבר באמת כמישהו שרואה את הקבוצה הזו. יש המון שחקנים, גם איזיה תומאס, גם הורפורד, אייברי ברדלי, ג'יילי בראון החדש, הרוקי.
הוא דנקר מפחיד.
דנקר מפחיד, אבל הם
בדראפט.
שלוש. טרי רוז'יר, כאילו, יהיה לך שחקנים שיעשו הגנה, והם יהיו הגנה, קבוצת מתפרצות, עם הל הורפורד שייתן להם המון, כלומר הוא ייתן להם בטח יותר מאולניק, כן?
ג'לן דרך אגב הוא מוביל את רשימת באימורים
לרוקי?
לרוקי העונה הוא מוביל בהרבה.
כי בן סימונס
נפצע. כי בן סימונס נפצע, כן.
בן. אז אני רואה את בוסטון דווקא השנה מצליחה, אומרים...
50 זה מלא.
50 זה מלא, האם הם יהיו מקום שני במזרח?
אני חושב שהם יהיו מקום ראשון במזרח.
לפני קליבלנד?
לפני קליבלנד, דעתי קליבלנד...
בוא נעבור לקליבלנד עכשיו.
שנייה, קצת. אנחנו עולים לאט לאט במעלה, תן לי במזרח, שנייה, תן לי, חכה, יש לנו קצת זמן, אנחנו לא מראים, אני רוצה...
אוקיי.
קבוצה מאוד אהודה, קבוצה שאני אישית אוהד, שיקגו. נראו לי אנדר אובר, אתם חושבים?
אנדר 38.
42.
סוכניות אמורים אותו את הבעיינת שלכם, 39.5, אני חד משמעית אתן פה אנדר, לפי דעתי, אני חושש שגם ג'ימי באטלר יעזוב.
יש דיבור על טרייד עם ג'ימי באטלר, באמת, וגם אפילו בוסטון, גם בוסטון.
להביא ג'ימי באטלר לבוסטון?
כן.
זה דיבור של אוהדי בוסטון.
נכון.
זה דיבור נגוע של אוהדי בוסטון.
נכון.
מה הרציונל?
הרציונל הוא ש... תגיד, מי האלפה דוג בשיקגו? מי כאילו ה-go to guy? אוקיי, יש לך את דוויין וייד, לא יודע לקלוע על שלוש, יש לך את רונדו, שהוא לא יודע לקלוע,
לא יודע לקלוע, חכו, אני לא יודע מה עשו במסע בקיץ, זהו, שינה את פניו, הוא דריקי רוביה.
כן, יש לך את באטלר, ואתה אומר, אוקיי, כל השחקנים האלה, הם צריכים את הכדור ביד שלהם, הם לא כל כך...
טאג'.
הטאג'מניאן דבל.
כן, והמאמן שם, הוא לא הצליח להשתלט על העניין בשנה שעברה. מה יהיה עם שיקגו?
לא טוב, לא טוב בשנים
הקרובות. אנדר 39, אני אגיד לך מה יהיה.
שיקגו צריכה לקוות שוב לרדת ולהתרסק מה שקרה לאחרי מייקל ג'ורדן, ואז היא קיבלה את דרק רוז בעצם, ואם לא, כל הפציעות, כנראה שדרק רוז היה אולי מצליח לשחזר את ההצלחה של מייקל ג'ורדן, אנשים שומרים שהוא נבחר ב-2011 ל-MVP הכי צעיר בהיסטוריה של הליגה.
האם שיקגו עדיין תחת הצל של מייקל ג'ורדן? כלומר, האם יש יכולת בכלל לצאת מהצל הזה?
לא, אי אפשר לצאת מהצל הזה, זה הצל הכי גדול של עולם הכדורסל, אף שחקן לא מצליח לצאת מהצל הזה, אתה שומע את לברון מדבר בקיץ, שהוא רודף אחרי רוח הרפאים, האיש ששיחקה בשיקגו, אני חושב ששוב, צריך לקרות שם משהו, כי ההחלטות שנעשו במועדון הזה בשנים האחרונות, גם לא הסתדרו עם תום טיבודו, שהוא מאמן מצוין, זרקו אותו בגלל עניינים אישיים. כן. הגיע פרד הויברג בעונת הרוקי שלו, קיבל את הקרדיט, קיבל את התמיכה, ועדיין הבולס שלפני העונה...
ראיתי
שנה אחורה, היו בתחזיות רציניות להדיח את קליבלנד ולעשות גמר NBA בסוף לעשות פלייאוף. עם שחקנים כמו פאו גסול ועם ג'ימי באטלר.
ראיתי, זה היה בלגן. זה היה פשוט בלגן.
חמישייה כביכול אדירה, אבל פאו נעלם שם לגמרי. ההגנה הפסיקה תפקד.
באטלר, בוא נגיד שבאטלר הוא במזרח הוא טופ פייף.
באטלר, ג'ימי הוא הקוואי לנרד של המזרח.
אני לא אוהב את מה שעשו שם השנה, כי יש חומר צעיר מצוין בשיקגו וצריכים לעבוד איתו. ובובי פורטיס, זו דוגמה נהדרת, נבחר בסיבוב הראשון של הדראפט של שנה שעברה, התחיל לשחק רק בשלהי העונה בגלל שהוא עבר איזושהי פציעה, אבל אלה השחקנים ששיקגו צריכה להשקיע בהם. הם הביאו עכשיו הרבה חבר'ה צעירים, יש להם גם את דנזל ולנטיין ממישיגן סטייט בדראפט האחרון.
קצת הפכו לניו יורק ניקס בעונה הזאת, שהם הביאו כאילו...
הם עשו חילופים ביניהם.
כן, הם עשו... כאילו להביא דוויין וייד ואת רונדו, אני כאילו לא מצליח להבין את ההיגיון מאחורי.
ואת רובין לופז, וג'ריאן גרנט, מניקס.
באופן כללי, דוויין וייד זה מאוד מאוד תמוע. הוא קרס בפלייאוף, הוא לא שחקן של קבוצה של עונה רגילה, אז אני לא מבין,
הוא עדיין ניצח לסחוב את מיאמי.
לא נכון, בפלייאוף דווקא הוא התעלה.
בסדר, ואז הוא ברגעים אמיתיים, הוא לא ניצח את הסדרה.
במשחק השביעי נגד טורונטו בסוף זה לא הסתדר, אבל הוא קלע הרבה יותר שלשות מאשר מה שהוא עשה בעונה רגילה.
הרבה יותר, כפול, כן.
ובסדרה מול שרלוט גם הוא נתן כמה הצגות. לא, 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 היו לו איזה 5-6 שלשות באחוזים גם גבוהים.
האם הוא עבד כל הקיץ על השלשות ופתאום הוא יהיה לנו חצי סטף קרי כזה שיקלע?
לא יודע, תשמע, אני עוקב אחריו באינסטגרם, הבן אדם מעלה תמונות כל יום עם אשתו גבריאל יוניין מאיזה אי אחר בעולם או מחתונה של חבר.
בוא נעבור, נמשיך לטפס למעלה. יש לנו את טורונטו פלוס מינוס.
וואי, טורונטו היו טובים בשנה שעברה לפי דעתי, הם כמעט ניצחו 60 משחקים בשנה שעברה.
כן,
אני אומר
57 לפי דעתי שנה שעברה.
כן, אני אומר אובר.
אובר מה? תן לי את המספר.
57.
אני אומר 53.
הליים הוא 50.
וואלה,
כן,
זה ממש ליין נמוך.
וויליאם היל לא מאמינים בטורונטו בשיט.
זה לא זה, זה פשוט בגלל שטורונטו קיבלה את ג'ארד סלינג'ר שלך, אז
50 זה לא מעט.
אוטומטית זה הוריד לכמה ניצחונות.
50 זה לא מעט. צריך להגיד שזה מבחינת המזרח רק הם ובוסטון עם 50, ומעליהם זה רק קליבלנד שתכף נגיע אליהם.
בוא נגיד את זה ככה, זה טורונטו, בוסטון וקליבלנד, אלה שלוש הקבוצות שאנחנו יודעים שיהיו שם בין ארבע הראשונות.
קודם כל יש להם את הקהל הכי טוב בליגה, אפשר להגיד את זה?
לגמרי.
כן, כולם מתים על טורונטו, כלומר רוצים להגיע לטורונטו, גם שחקנים מדברים על זה.
זה גם שוק מאוד גדול.
זה שוק מאוד גדול, אוהבים מאוד את זה.
העיר הרביעית הכי גדולה בצפון אמריקה. נכון,
יש להם אחלה ג'נרל מנג'ר.
מסאי אוג'ירי.
מסאי אוג'ירי האגדי, הניגרי, שבעצם...
אני מחכה כבר לאיזה סרט, אני רואה כבר את וויל סמית בסרט על החיים של מסאי אוג'ירי.
אבל יש עליו דוקומנטרי עכשיו חדש. צריך לראות את זה.
אדם שהתחיל לישון על ספות של כל מיני חברים, ובא לעבוד ב-NBA בלי כסף, כאיזשהו סקאוט.
כן, כן.
מה אמור לקרות שם? שוב, קו אחורי שמנסה?
קו אחורי, יש לך את לאורי.
קודם כל, שירו את דרוזן. שירו את דרוזן, חתמו איתו להארכת חוזה כבר לשנה הבאה, נעלו אותו שם. קייל לאורי השתחרר בסוף העונה הזאת, אבל זה לאורי ודרוזן ולנצ'ונס. תוסיפו את דמרי קארול שבשנה שעברה, אחרי עונת הפריצה שלו באטלנטה, בכלל היה פצוע, וראינו שבפלייאוף הוא לא באמת נכנס לעניינים. גם ולנצ'ונס, אבל ולנצ'ונס זאת אכזבה בעיניי, כי הוא עדיין שחקן צעיר, כן, הוא בן 23, עוד בן 24.
ו-24 זה הגיל שקופצים, בפוזיציה הזאת זה הגיל שאתה עושה את הקפיצה.
אני התחלתי אגב באובר, אני חושב שבמזרח הנוכחי יש הרבה קבוצות שיפסידו המון משחקים, כולל שיקגו שלפי דעתי יגיעו ל-32-33 בסך הכל, זאת אומרת שמישהו צריך לקבל את הניצחונות האלה, ולפי דעתי טורונטו ובוסטון יהיו...
טורונטו הולכים להיות, יהיה כל כך קשה לנצח אותם בבית, זה המון המון משחקים שהם יכולים לנצח, קבוצות הרבה יותר טובות מהם, מהמערב ומהמזרח.
ויש בעיקר כל כך הרבה קבוצות גרועות. אתה מסתכל, אתה יודע, לא סתם, אתה רואה את ברוקלין עם אנדר אובר 17.
לא, ברוקלין זה קבוצה מזעזעת, ממש
בשביל.
איך קרמלו אנטוני אמר? תרצו או לא, ג'רמי לין זה הפנים של הפרנצ'ייס, כאילו, בליב את עונת, ג'ורצ'יזם
איתו. איך הם אמורים להגיע ל-17? תמיד מסוג הדברים האלה.
כן.
פילדלפיה, איך הם אמורים להגיע ל-20 משהו ניצחונות?
פילדלפיה, אני לא חושב שפילדלפיה יהיו כאלה גרועים, בטח לא כמו בשנה שעברה. קודם כל, בגלל שהם החליטו השנה שאוקיי, אנחנו ננצח כמה משחקים, לא נפסיד את כולם בכוונה.
גם מילווקי, עם כל הקשקשת סביבם, הם עדיין ב-38.
לא, מילווקי בבעיה אחרת, אבל מילווקי עם הפציעה של קריס מידלטון, חטפו סטירה מצלצלת.
כן, אבל הם עדיין קבוצה מאוד אתלטית שיהיה מאוד קשה לנצח.
תשמע, יש שם איזה 6 שחקנים שעמותת ידיים שלהם היא למעלה מ-220, בטח עם הרוקי החדש, טון מייקר, וכמובן שיאניס שהולך לרכז בעונה הקרובה. מילווקי זה המקום הכי גרוע עלי אדמות לפי הסרט דוגמה, או וויסקונסון, ממש בפתיח
של כל סדרה שיצא משם. קרי כזה,
הייתה סדרה הזאת עם
בקליבלנד,
לא, הייתה סדרה הזאת עם השתי בחורות
שנות ה-70, זה משם
קנזי ולייסי?
זה וויסקונסון,
קנזי קנזי ולייסי?
קנזי ולייסי שהם עובדות באיזה מפעל או משהו,
במפעל בקבוקים של חלב, איזה פתיח כזה.
עיר גרועה אחרת, קליבלנד, אנדר אובר, מה אתם חושבים?
ואז אנחנו מסיימים עם המזרח בעצם. אוקיי, קודם כל, לפי דעתי זה נורא נורא תלוי בבריאות של דה קינג, כן? האם הוא הולך בעצם להגיד, אני חוסך מעצמי הרבה משחקים ואני אגיע הרבה יותר מוכן לפלייאוף.
אין לי תחת מספיק טובה לזה.
הוא תחת מעמסה מטורפת, אתה יודע, הבן אדם משחק 13-14 שנים כבר ב-NBA, לא הייתה לו פציעה אחת קשה, הוא חיה, הוא סופג הכי הרבה מכות בליגה, כן? והוא בריא, הוא מגיע בריא, הוא הבריאות שלו ניצחה בעצם
את האליפות. כן, רוז היה לפני כן, כי רוז ספג את המכות, כי הוא תמיד נכנס, הוא הרבה יותר קטן, הוא תמיד נכנס פנימה.
כן.
עכשיו כן, עכשיו לברון.
והשאלה, אם לברון באמת לוקח אומר, טוב, אני את העונה הזאת, אני אפספס כמה משחקים, אז אתה צריך לראות כמה בריא קיירי וכמה בריא קווין לאב.
מה הקשר בריא קווין לאב? באמת, אני אומר, אולי די לדבר על קווין לאב בתור פקטור.
לא, לא.
תדע לך שהוא שחקן פנטזי נהדר.
סבבה.
לא, למה לא
זורק מעט?
לא, לא, כי הוא גם כל השלשות, הוא גם מוריד כדורים חוזרים, גם אחוזים גבוהים מהעונשין, ואחוז השדה שלו סבירים.
היה לי אותו בפנטזי עוד שהוא היה במנסות,
השוואה
באמת הכי טוב בליגה.
נכון. הוא ממש פקטור. לאו הוא פקטור. אחת מהסיבות שקליבלנד זכו באליפות בשנה שעברה.
זה פשוט כדורסל, כל אחד הוא אחת מהסיבות.
אם הוא השחקן השלישי בקבוצה הכי טוב בליגה, אוקיי? כלומר, אין שחקנים.
כן?
כן.
אתה רוצה לדבר תכף על אוקלאומה?
עזוב, לא אוקלאומה,
גולדן סטייט, סליחה.
חוץ מגולדן סטייט.
גולדן סטייט זה לא קבוצת NBA.
כן, כן,
תפריד.
גולדן סטייט זה...
אתה רוצה לדבר על סן אנטוניו?
גם בסן אנטוניו. אין לך שחקן שלישי הכי טוב.
האמת שהוא התקל אותך עכשיו עם סן אנטוניו, כי אם תשם את גסול מול קווין לאב, אני עדיין לוקח את פאו המלך.
לא, אין מצב.
המלך פאו.
לא.
קווין לאב אומר, חבר'ה, קחו את פאו גסול, אני אחכה בבצד.
קודם כל, בואו אל תשכחו, מדובר ב-NBA צ'אמפיון, אוקיי? הוא זכה באליפות.
בוא נה, פאו גסול עם שתי אליפויות.
כן, בסדר. מתי בפעם האחרונה?
לפני כמה שנים.
זה עשה את זה עם קובי, הוא עשה את זה עם לברון.
ופאו גסול יכול להיות סבא שלו כרגע, אז בוא את הכבוד לכבוד.
תקשיב, אני אגיד לך משהו אחד על פאו גסול, ואפרופו הפנטזי, כי זה...
רגע, אנדר אובר 55, אז נדבר על פאו.
אובר.
אני אומר באזור האנדר, 55-54, אני חושב. אתם שמו מקום שני או שלישי במזרח.
אני חושב שבוסטון קליבלנד, דן לוי, ג'וניור, זה...
דן לוי ג'וניור, כן, זה יש עניין כל
עכשיו. אני חושב שטורונטו, בוסטון וקליבלנד יסיימו כולם בין 50-55.
אוקיי.
זה האימור שלי למזרח, שיהיה מאוד לא מעניין.
אגב, הדיבור, אני ראיתי שקווין גרנט אולי הצטרף לקליבלנד כעוזר מאמן.
קווין גרנט בינתיים הוא מכת הנפשף, כן.
הוא מתאמן עכשיו בקליפרס, לפי דעתי.
כולן רוצות אותו, גם בקליפרס מחפשים אותו, גם קליבלנד הוא קיבל הצעה. יהיה מעניין לראות אם הוא יקבל את ההחלטה ממש בקרוב, ושהוא ייקח שנת שבתון וינוח קצת, אבל חייבים אותו בליגה, חייבים אותו, כי אני חושב
ש... הוא רצה להיות הבעלים של מינסוטה.
אתם יודעים מה, בואו נתחיל על מינסוטה במערב.
בשמחה, אנחנו צריכים להתחיל מלמטה למעלה. מינסוטה, תנו לי את האנדר אובר.
אוקיי.
אני אעשה לכם רמז, זה הרבה יותר מאשר שעשתה בעונות האחרונות.
אוקיי, ברור.
38
ניצחונות. מצד שני זה במערב.
יש המון 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 עיתונאים שממש אוהבים את מינסוטה.
תן לי אנדר אובר, מספר?
48.
אתה חייב לרד מהקרק.
38 ניצחונות.
40.
קודם כל, 40 זה לא כזה קרק.
40-48?
טוב, קודם כל, אני מאמין שטאונס הוא מועמד ל-MVP.
מקום חמישי ברשימה.
אוקיי, הוא מועמד ל-MVP, וברגע שיש לך מועמד ל-MVP, אתה יכול לנצח 48 משחקים.
אני חושב שהעונה הזאת תהיה לו הרבה פחות טובה מהעונה שעברה.
אני לא בטוח.
ידעתי תהיה עונה הרבה יותר טובה. עכשיו, אז זה מחזיר אותי לקווין גרנט.
בוא נדבר שנייה על מינסוטה.
המשמעות של גרנט במינסוטה, בעונה האחרונה, נכון, שהוא לא שיחק יותר מדי, אבל בלחנוך את טאונס וגם את גורג'י ג'נג, ולהביא קצת מהתחרותיות שהפיינה את קווין גרנט, ואפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי של טאונס, אני מאמין שהשנה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב. עכשיו, שחקן שלא באמת סופרים, זה זק לוין, הקפיץ האנושי הזה, שזכה בשתי תחרות התבועות האחרונות.
ויגנס ולוין, בונה, הם אתלטים, הם הולכים להיות הרבה יותר אוקלהומה מהשנה שעברה.
עכשיו, תבין איזה חמישייה.
מוטת ידיים מטורפת.
גורג'י דנק יפתח בחמישייה יחד עם טאונס, שבשנה שעברה עוד גרנט פתח ברוב המשחקים בחמישייה עד לסוף העונה, שהוא כבר היה פצוע, וראינו איך זה השפיע על מינסוטה. אנחנו רואים אותה גם בפרי סיזן, ריקי רוביו, אמנם לא קלעי גדול, אבל עדיין דיפנדר אדיר, וקריס דן,
בדיוק זאת... טיבו דובר,
הרוקי...
טיבו תומת על קריס רוביו.
בדיוק.
ויש להם את המאמן, אחד מהטובים בליגה, טופ 5 בליגה.
הבעיה היחידה עם טיבו דובר, היסטורית, זה שהוא לא מאמין ברוטציה מעבר לחמישה שחקנים, שזה יכול להיות בעייתי. אני לא בטוח אם הילדים האלה לא צריכים יותר זמן לרדת לספסל קצת, אתה יודע.
יכול להיות, אבל הוא קודם כל יהפוך את ויגנס ואת זק לוין לשחקני הגנה, שהם לא כרגע. כלומר, ויגנס אפשר לקלוע עליו סלים, ואתלטית מבחינה, כאילו פוטנציאלית, הוא יכול להיות שחקן הגנה מטורף, יחד עם לוין.
הוא אמור להיות הקובי בריינט הבא, אבל אין לו את הגישה של קובי בריינט.
הם אמורים להיות קבוצת הגנה טופ 10 בליגה.
מה שכן, יש להם את השחקן עם השם שאני הכי אוהב ב-NBA. שבאז.
שבאז.
שבאז מוחמד.
שבאז מוחמד, כן.
והוא גם שחקן, שחקן.
I am שומר שבאז.
מי אמור לקלוע שם שלושות?
זאת שאלה טובה. אולי נמניה ביאליצה, שבעונת הרוקי שלו לא ראינו אותו יותר מדי, הוא התחיל טוב.
האם רוביו יתאמן על שלושות?
רוביו יתאמן על שלושות, רוביו יזרוק קצת יותר השנה, אבל אני חושב שזק לבין.
יותר משתיים למשחק?
הזריקה שלו שטוחה, לא כיף לראות אותה, עדיף שלא.
אתה רואה אותו זורק ואתה אומר, זה לא יקרה.
עזוב,
זה לא
יקרה.
מצד שני, עם טאונס, לוין וויגנס.
טאונס זורק שלשות.
כן, שנייה, מטאונס, לוין, ויש לך אתלטיות מטורפת, כלומר, הם יכולים לקחת את הכדור לסל, וזה גם מפנה לך שלשות פנויות, גם לרוביו, כן?
אמורים להגיע לפלייאוף?
כן, לפי דעתי הם יגיעו לפלייאוף.
לדעתי הם יעשו מקום 8.
זאת אומרת, יתלחמו ב...
אני חושב שהם יגיעו יותר גבוה. הם הגיעו יותר גבוה, אני מאמין בקבוצה הזאת, הם קבוצה צעירה, הם...
זאת קבוצת העתיד של ה-NBA, תוך שנתיים, שלוש, שצריכה להיות בפיינלס.
אז אני מאמין שקבוצת העתיד של ה-NBA היא כבר עכשיו. כלומר, אני מאמין, אתה יודע, ויגנס הוא בן 21. כלומר, עדיין יש לו מה להתפתח, אבל אם הוא נותן עונה של 18-20 נקודות למשחק, וזק לוין משתפר, ואתה יודע, אומרים שאחרי התחרות ההדבעות וכו', זה ממש נתן המון ביטחון לצעירים של מנסוטה. אני רואה את הקבוצה הזו, ויש להם מאמן מצוין, כן, טיבדו, מאמן מצוין, אז אני מאמין שהם יגיעו...
יהיה ממש כיף לראות אותם.
אני חושב שהם יעשו עובר 40, לא בהרבה. וממש יהיו על הקסקס, אם יגיעו למקום השמיני, לקבל את הזכות לעוף בסיבוב הראשון,
עדי סחום טוביו.
אנחנו מתערבים על זה? כן. מה אתה רוצה? כמה אתה רוצה?
ארוחה.
לא, לא, עזוב את האוכל. מה ההתערבות? מה אמור לקרות?
שהם ישיגו...
אנדר אובר מה, 42 ניצחונות?
43 אפילו.
פשוט, אתה יותר נדיב מהליין.
כן.
בוא נעבור אחד קדימה, דלס, עונת הפרישה או אחת משתיים.
די, די עם דלס, די.
נכון.
תפסיקו כבר, חלס, תבנו מחדש.
זה לא, לא, זה לא
יגמר. זה לא יקרה.
זה לא יגמר.
עכשיו, העניין הוא ששנה שעברה היינו בטוחים שזהו נגמר, כבר לא נראה דלס בפלייאוף, ועוד פעם הם בפלייאוף.
דרך ממש רוצה את ה-30,000 נקודות האלה, יש לו 555 לתת.
יגיע, ברור.
ברור שהוא יגיע, הוא יגיע מהר מאוד אפילו. אמור להגיע תוך אמצע העונה.
הוא אחד, לפי דעתי הוא אחד מארבעה שחקנים היחידים שיש להם כאילו אחוזים של כאילו יותר מ-50% בפילד גולד, מהשדה. ומהשלשות הוא יותר ב-40% לפי דעתי.
קשה להאמין, 50-40 לא נראה לי.
לא?
אין שום סיכוי.
משהו כזה.
מאמין שהוא בערך 32-33, זה לא...
יש מעט מאוד שחקנים שעשו את זה עונתית, נוביצקי עשה את זה בעונה מסוימת.
90-50-40 אין, 50-40 יש טיפה יותר, אבל בטח שלא...
לא, לפי דעתי יש לו 50-30 אולי או משהו.
50 ידים אותי אם יש לו, אני מניח שיש לו, בוא נסתכל על זה אחרי זה, סתם אנחנו מדברים מהתחת,
ועוד שני יש לו מצוין.
תראו, דאלס הדבר המעניין בקבוצה הזאת זה אריסון ברנס שהגיע מגולדן סטייט יחד עם אנדרו בוגוט. אם זה שווה פלייאוף או לא שווה פלייאוף, קשה לי להגיד, הקבוצה הזאת איכשהו עם ריקה אלה, אסור לשכוח שמדובר באחד המאמנים הכי טובים בליגה, הוא הוכיח את זה בשנה שעברה, יכול להיות שהוא עושה את זה גם העונה, אבל עם בקורד של דרון וויליאמס מזדקן, ואריסון ברנס,
אני אומר שהם קבוצה שיהיו בפלייאוף לפני מנסוטה.
אני לא חושב. אני חושב שזה דווקא תהיה קריסה.
אני חושב שזאת העונה שדלס יוצאת מהפלייאוף, אני חושב שהיא מחזיקה ברצף הכי ארוך.
תגיד, מייקל פיני עדיין ישחק שם? אין פיליפי סן אנטוניו. כן, שתי טקסניות. בוא נעבור הלאה לשתי קבוצות שלפי דעתי מקבלות הרבה יותר מדי קרדיט פה, שזה ממפיס והקליפרס.
די ממפיס גם, די.
ממפיס מקבלת 48 ניצחונות, זה הליין שלה. זה מלא, זה מלא, זה מלא, זה מלא. אולי הם מתבלבלים קונלי, זה שמקבל הרבה יותר כסף, הוא עדיין קונלי. זה שאתה מקבל פתאום הרבה יותר כסף, לא הופך אותך להיות טוב.
אין להם, כמעט ואין להם עומק.
הקליפרס
עם 54 ניצחונות, כמו קליבלנד.
אני חושב שכל הניצחונות האלה, זה הניצחונות של מנסוטה. שמנסוטה תגיע לממפיס ותשרוף להם את התחת, ומנסוטה תגיע לקליפרס ותשרוף להם את התחת.
אני דווקא חושב שממפיס תהיה בפלייאוף, אני אומר די כי זאת אותה קבוצה ושום דבר לא משתנה בה. זק רנדולף הולך לעלות מהספסל בעונה הקרובה, וג'מייקל גרין נפתח בחמישה, עם השם הזה אומר משהו למישהו, אבל... צ'נדלר פרסונס הגיע למקומו של מט ברנס, אין שם בשר לקבוצה הזאת. היא עשתה גמר מערב לפני כמה שנים, הפסידה לסן אנטוניו בעונה גדולה.
בוא נגיד את האמת, זה מאוד תלוי אם מר גסול מגיע חד או לא.
זה מאוד תלוי גם בבריאות של השחקנים.
אם מר גסול בסי,
אבל אני שואל אתכם, אם אתם הבעלים של ממפיס וקוראים לכם ג'סטין טימברליק, ממה כאילו עזבו ג'סטין טימברליק, כמובן שיש מניות קטנות, יש שם את רוברט פרה, מה המטרה שלך, מה האנד גיים בסופו של דבר, להמשיך להריץ קבוצה שהיא תמיד בפלי אוף, מסיימת מקום רביעי או חמישי?
מה האנד גיים? הייתי בממפיס, פעם היית בממפיס? קודם כל זה חור תחת פרסה, זה כאילו קודם כל יש קצת ריח של חור תחת, הדבר היחידי שטוב בו זה הצלעות, כאילו ריבס מטורף, כן, ברביקיו, ריבס מטורף, באמת הכי טעים בעולם, אבל אתה יודע, אתה הולך שם ברחוב הראשי ואז יש את האולם כדורסל, הרחוב הראשי זה רחוב שמסתיים אחרי ארבעה צעדים כזה, העיר ריקה בדרך כלל, יש מלא פשע, כן, זה הכי הרבה פשע בארצות הברית, אבל זה מחוץ למרכז, כן, זה פשע. אני יכול פעם נספר את הסיפור שלי על
עד מנפיס, עכשיו אתה נתאר את קליבלנד.
כן, לא, אבל קליבלנד מעניינת יחסית למפיס, אוקיי? יש להם את
רוקנרול
אלפיים.
יש אגם ענף.
ופשוט המטרה זה למלא את האולם באנשים מטנסי, באנשים ממפיס, בדרך כלל לבנים, ממפיס עם מאוד שחורה.
שאוהבים את הפוטבול.
שאוהבים את הפוטבול.
טייטנס.
זה, לא, טייטנס הם בנשוויל, אבל בכל מקרה, זה
גם באריזונה, אתה יודע, זה לא אנשים בפיניקס עדיין.
אני אומר, דיברנו הרבה יותר מדי על ממפיס.
בוא נעלה הלאה במעלה הטבלה.
אוקלאומה?
לפני אוקלאומה, טוב, יאללה, אוקלאומה.
אוקלאומה היא מעניינת השנה. קודם כל, בגלל שקווין דורנט הזה, והדברים האלה בדרך כלל, או שעם
קווין דורנט, הם לפי דעתי פייבוריטים ל-1, 2, 3.
יכול, מאוד יכול להיות, אבל זה קווין פאקינג דורנט.
אבל לא הלך.
זה השחקן טופ 3 בליגה.
הם היו אמורים לקחת העדיפות השנה.
הם לא יקחו, הם לא היו לוקחים.
האמת שאני חושב שהם היו מפסידים לקליבלנד בגמר, כי יש להם שם בעיית מאצ'אפ נגדם.
כן, גם איבאקה עזב.
איבאקה, אני אהבתי שהוא עזב. הם הביאו את אולדיפו.
אולדיפו
מאורלנדו.
הביאו את סבוניס, שאני חושב שהוא הולך להיות מצוין.
בינתיים הוא רק עושה עבירות מטומטמות, יצא לשדר את המשחק של אוקלאומה סיטי נגד ריאל מדריד. הוא גם באולימפיאדה עשה את זה, וגם עכשיו, בחמש הפרש, ארבע שניות לסוף, פאול לשלוש זריקות, יול, קולע,
פעמיים,
גצ'יוני,
סליחה.
אז יכול לשחק
במכבי תל אביב. גם ארגסול, כשהוא שחק נגד מכבי, יש לו את הגנטיקה, לא יפה.
עוד פעם חזרנו לממפיס.
לא.
כן, אבל הוא הבן של האגדה אולי הכי גדולה בעיניי ששחקת המשחק הזה, זאת אומרת, שחקן אירופאי שהגיע ל-NBA.
בגיל מוכר.
מבחינת כל המכלול שלו והסגנון שלו.
עמד מול שק.
עזוב עמד מול שק, דפק שלשות בראש של סנטרים ומסר כדורים שאפילו הפוינט גארדים הגדולים לא הצליחו.
ועם הכי הרבה שערות על הכתפיים. אתה לא רואה את זה הרבה
נדב הנפלד.
לא, במהלכי טופ 10 של ה-NBA. נדב לא הגיע לשם.
יהיה לו קשה לדומנטס להשתוות, עזוב להשתוות, להגיע לחצי מהקריירה של אבא שלו.
אוקלאומה לפי דעתי איבדו הרבה.
וווסטברוק מוביל כרגע את הרשימה לפייבוריטים.
כולם חושבים שווסטברוק הולך להיות מטורף לגמרי.
הם לא הגיעו לפלייאוף.
40 נקודות. אני לא יודע אם לא הגיעו לפלייאוף, אבל
הם בפלוס מינוס 45. שזה מלא?
45. לפי דעתי עם 45.
אני חושב שהם יעשו פלייאוף מקום שישי או שביעי. סטיבן אדמס הולך לקבל במה הרבה יותר מרכזית בעונה הזאת.
וקנטר?
קנטר, כן.
סטיבן אדמס אחד מהסנטרים הטובים בליגה איכשהו?
היום כן, היום כן.
מה זה איכשהו? הוא אחלה שחקן הגנה, הוא טורף, כן?
הכל סבבה. אני נשאר עם האיכשהו שלי.
אוקיי. הוא הולך לקבל חוזה מקסימום בקיץ הבא.
איך אתה יכול להגיד משהו על בן אדם עם כזה שפם?
כן.
זה שפם שתמיד מזכיר לי את זעם הרשע מבימבה.
יש לו איזה 17 אחים משהו, לא? כאילו יש לו איזה מיליון אחים.
יש לו אחות שהיא מדליסטית אולימפית, מדליסטית זהב אולימפית, שדווקא בריו קשלה, ולא הצליחה להביא שוב את הזהב בעדיפת כדור ברזל.
כן, אבל זה כאילו ניו זילנד, זה כאילו כל בן אדם שני שם הוא
אגב, זה לא מאותם הורים, זאת אומרת, האבא שלו he's been around, מה שנקרא.
הוא ושון קמפ, בחברים
הטובים. שון קמפ. יש עכשיו, לא עכשיו, יש סדרה שמריצים אותה בערוץ הגולד אצלנו, שנקראת NBA 90s, שזה חמישה פרקים של חצי שעה של ה-NBA בשנות ה-90. אם לא יצא לכם לראות, אני כבר חמש פעמים ראיתי כל פרק.
קידום, קידום,
קידום.
לא, לא, אני אגיד לכם מה, יש שם את שון קמפ, והרבה אנשים, הייתה שם טעות בתרגום, כי הוא נקרא הריינמן, וכולם פה חשבו שזה איש הגשם.
לא.
זה איש הזעם, זה ריין עם R-E-I-G-N, ולא R-A-I-N, וגם הוא יש לו המון המון המון.
בוא נעבור למועדון שלא זוהם בכלל, סן אנטוניו, מקום שני מבחינת התחזיות.
שנייה, לפני סן אנטוניו, בוא נדבר על לייקרס, כי הם לא יגיעו...
צריך לדבר על לייקרס?
צריך לדבר על לייקרס.
כי הרבה אנשים מועדים את הלייקרס.
שימו לב של הקליפרס לא דיברנו, כי...
לא, אפשר להשחיל את הקליפרס.
מה יהיה איתם? יש להם מאמן חדש ומעניין, לוק וולטון, מעניין מה יקרה איתו.
מקום שלישי מהסוף מבחינת התחזיות?
כן, הם קבוצה...
בליגה, לא במערב.
כן, הם קבוצה ממש לא זה, אבל יש להם גם את אינגרם וגם...
סליחה, מקום שני מהסוף. חוץ מברוקלין, לא חוזים שתהיה קבוצה גרועה יותר. הם אפילו פחות מפילדלפיה.
אני חושב שהם יפתיעו טיפה יותר.
מה זה יפתיעו? מעל כמה? 30?
כן.
לא.
איפה מסיקו 30 ניצחונות?
לא, אולי לא 30, אבל הם לא היו 17, הם לא היו מרוויחים.
26 וחצי.
אני חושב שהם היו באזור הזה של 25 ניצחונות.
זה די מביך.
דיאנג'לו ראסל, עכשיו כשקובי בריינט לא בקבוצה, אנחנו רואים את זה כבר בקדם העונה, למרות שהיה לו עכשיו במשחק האחרון עם 0-12-3 או משהו כזה.
מה הקטע של הקיפים, שהוא נותן לעצמו קיפים, הוא לוחץ לעצמו את היד.
הוא פספס את השחקנים, זה הקטע גדול, אגב, גם אני עושה את זה, כשאני מנסה לתת קיף למישהו ואני מתייבש, אז אני נותן לעצמי משלים. הוא עשה את זה בצורה נחמדה כזאת, תראו, היה את הבעיה שלו בשנה שעברה. בעיה חברתית שלו.
הוא חר הילד, חברים, זה לא בעיה, תשלחו לו סנאפצ'אטים.
ילד מניה, כן. כל הסיפור הזה עם ניק יאנג וחשף את הבגידה.
אוקיי, למי שלא מכיר, הוא וניק יאנג חולקים חדר, ניק יאנג סיפר לו שהוא בוגד בחברתו
הזמרת, זמרת, הראפר.
הוא רץ ולשין עליו.
העלה את זה לסנאפצ'אט.
וזה הגיע ל-TMZ, ואתה אומר, זה קורה? איך אתה לא שרוף בקבוצה?
אתה אמור להיות שרוף.
לא, אבל הוא ילד. הוא כאילו, בוא נע, הוא... הם ילדים, בסדר? אז הוא לא יעשה את זה יותר.
גם חברים שלו ילדים.
אבל זה לא רק הוא, זה כל המועדון הזה בשנתיים, שלוש האחרונות מתנהל בצורה קצת הזויה ולא... לא מתאימה לפרנצ'ס שלקח כל כך הרבה אליפויות ב-NBA.
כי היה לך את הפיל בחדר שנקרא קובי בריינט.
הם הביאו את לוק וולטון בתור מה?
בתור... כדי לבנות קבוצה צעיר.
בן אדם קול,
קודם כל. תביאו את לוק וולטון עוד ארבע שנים, מה אתם מצפים שיעשה עכשיו? יישרף שם.
הם קולטים אבל את הטעות של דיוויד בלאט.
שמה?
סטיב קר, שנתיים מאמן NBA, שני עוזרים שלו, מאמנים קבוצות ראשיות. אם הוא רק היה הולך להיות אסיסטנט של סטיב קר.
אני מניח שזו החלטה מודעת, גם עכשיו לא לבחור ללכת לטורקיה ולא להיות עוזר מאמן.
כן, לא, אני חושב שעוזר מאמן של סטיב קר זאת לא הייתה אופציה שקיימת מבחינתו בקיץ האחרון. אבל אם אנחנו מדברים על הלייקרס, אז עוד פעם, דיאנג'לו ראסל אמור לפרוץ. לארי נאנס ג'וניור, הבן של לארי נאנס, נכון. האדיר מקליבלנד, אחלה שחקן, אתלט, היה כיף לראות אותו, גם דנקר יקבל הרבה יותר זמן בעונה הקרובה. ג'וליס רנדל הוא רנדל. זק רנדולף אתלטי בדיוק. וחזק יותר, יש שימה לעבוד
ויש את אינגרם
ואת ברנדון אינגרם כמובן.
אני מאמין שהקבוצה הזאת הולכת להיות מלהיבה, היא הולכת להיות כמו מינסוטה של שנה שעברה.
אני מאמין שהיא הולכת מביכה, זו המילה שאני אבחר.
אז בואו נעבור לסן אנטוניו.
בואו נעבור למקום שני במערב, זה יהיה תחזיות, סן אנטוניו. האם הם יהיו מקום שני?
הם יהיו מקום שני, אולי מקום ראשון אפילו.
אני מאמין שלנרד יהיה MVP.
תן לי אנדר אובר שאתם חושבים, כמה ניצחונות צופים להם?
בשנה שבה הם עשו 67 ניצחונות שזה סי פרנצ'ייז, אני מאמין שהשנה הם יהיו באזור ה-62 ניצחונות.
זה מקום רביעי בכל הזמנים או משהו, נכון?
כן, תראו, גרג פופוביץ' אגב, מאז שהוא מאמן ב-NBA, סן אנטוניו, הקבוצה היחידה שהוא אימן, הוא עם אחוזי הצלחה הכי גבוהים בכל ארבע הליגות המקצועניות בארצות הברית. יותר מביל בליצ'ק בתקופה, ואני מדבר איתכם עוד לפני כמה שנים שניו אינגלנד הייתה בטירוף.
נותנים להם 57.
אני אומר שהוא עושה עוד עונה של 60 ניצחונות.
60 יהיה מדהים.
אני אומר 58-59. כלומר, זה יהיה שם. זה יהיה שם.
אני חושב שיהיה גמגומים בגלל הרכז.
ואפרופו פאו גסול שהזכרנו בכמה משפטים. תראה, הרכז זה עניין של פופוביץ', הוא הגיע הזמן לתת לפאטי מילס את המושכות.
אחלה שחקן.
אחלה של שחקן, ראינו את זה גם בנבחרת אוסטרליה. ואם תיתן לו ביטחון ותיתן לו להיות רכז ראשון, אז תקבל ממנו גם הרבה יותר. טוני פארקר, גם אנחנו רואים אותו בנסיגה משנה לשנה.
מה הולך? למה הוא ממשיך לשחק?
ג'ינובלי?
תשמע, הבן אדם אוהב את המשחק. הבן אדם אוהב את המשחק, והוא גם עכשיו עשה עוד משחקים אולימפיים אחרי שהוא כבר היה אמור לפרוש גם. ולא, בוא נגיד, אני לא אגיד שהביך את עצמו, הוא לא יכול להביך את עצמו, אבל זה לא זה.
אני חושב שהשנה הם יהיו הרבה יותר מבוססים כוואי, כן, קודם כל אלדריץ'.
אני חושב שאולדריץ' יהיה הרבה יותר משמעותי, כי לקח לו זמן בעונה שעברה להיכנס לעניינים, ועכשיו גם אין את דנקן.
והוא שחקן עונה רגילה אדיר.
נכון, ולנרד גם שחקן הגנה מטורף, מטורף. אתה רואה אותו, ראיתי שהוא למד איך לעשות הגנה משחקני פוטבול, כן, והוא למד את השחקנים, והוא יגיע מוטרף.
הוא ג'ימי באטלר האמיתי, ג'ימי באטלר, כבר לא ג'ימי באטלר.
אגב, יש גם שחקן שמחליף את קוואי לנרד, שקוראים לו ג'ונתן סימונס, שלדעתי, לפחות ב-10-15 קבוצות יכול להיות... אולי, לא, טיפה יותר, באזור ה-12-14, שחקן שאמור להיות שמאל פורד פותח בלפחות חצי מהקבוצות הליגה.
ופופוביץ', he knows this shit, כמו שאומרים, כאילו, הבן אדם,
אוקיי. אפרופו סטיב קר, פופוביץ', כל הליגה, מאמנים שעברו אצל פופוביץ'.
אז אני מאמין שהם יצליחו, ועכשיו אנחנו מגיעים
למשהו טיפה הזוי, אנדר אובר של אוקלאומה, שלפי דעתי...
דיברנו על אוקלאומה.
לא אוקלאומה, סליחה.
זהו כבר, דורנט מבחינתו זה אוקלאומה.
את גולדן סטייט, מספר שקצת לא נתפס, אנדר אובר בסוכנות ההימורים, 67. ברור שאנדר, אני לא מעודד אתכם ללכת לאמר, אבל בוויליאם מיל נותנים אנדר אובר 67.
אני לא רואה אותם עושים אנדר, למען האמת. אני אומר ש67 זה המינימום.
67 זה כל כך הרבה.
אם הם, קודם כל צריך לראות איך תתפתח העונה מבחינת היריבה שלהם, לא, שנייה, צריך לראות איך תתפתח העונה מבחינת היריבה שלהם במערב, ואיזה קבוצות ירוצו קדימה, כי אם סן אנטוניו תתחיל במאבק על יתרון ביתיות, ממש מהטיפ אוף של העונה, אז גולדן סטייט יכולה להיגרר אחריהם, למרות שהיא הקבוצה,
אם קליבלנד תעשה את זה.
גם כאן יש בעיה, נכון, כי ראינו את גולדן סטייט, אמנם ניצחה את משחק מספר 4, אבל בשאר המשחקים בקיו במהלך סדרת הגמר האחרונה, זאת לא הייתה באמת תחרות, חטפו בראש במשחק מספר 6, זה היה 30
מפרש. שנייה.
זה עניין של managing minutes.
אוקיי, שנייה. קודם כל, זה קבוצה שונה לחלוטין, אוקיי? איך שאנחנו רואים את זה. נכון, נשאר להם השחקנים הגדולים שלהם, אבל אין להם את אותו עומק, אוקיי, אין להם את אותם שחקנים משלימים. מצד שני, יש להם טופ 5, לא, טופ 4 נגיד בטופ 20. כלומר, יש להם
טופ 4 בטופ 10.
בטופ 10 אפילו. כלומר, ובמשחקי קדם עונה, אתה פשוט רואה שכל הזמן חופשיים
ל-3. הם הובילו 50 הפרש על הקליפרס באמצע סוף רבע שלישי.
אי אפשר, מאוד יהיה קשה לעצור אותם. זה כמעט יהיה
בלתי ביום ששלושה תיכנסו, אני מניח שבוטות יוותרו ברבע הראשון כבר. רבע ראשון שני?
יהיה לך, תקשיב, כשיש לך, השאלה הכי גדולה היא מה יקרה עם קרי ודורנט, האם הם יסתדרו?
עזוב, קרסוליים של קרי.
הם לא יכולים שלא להסתדר. קרסוליים של קרי כבר בסדר. הפציעה האחרונה שלו הייתה פציעה בברך.
כן, אבל בשנה שעברה הוא הגיע לגמר שהוא כבר שפוך.
הוא שפוך לגמרי, ועדיין
כל הפלי אוף שלו היה פחות טוב.
הרבה פחות טוב, כי הוא נפצע והוא חזק באמצע סדרה נגד פורטלנד.
וכל חסימה שעשו לו זה כאילו היה מכת מוות. זה היה פינישים.
עדיין באחד המשחקים, גיים 4 אני חושב נגד הבלייזרס, סין נקודות בכל הזמנים בערכה, עם 17, לקרי. כשהוא ככה חצי פצוע.
אבל הביאו את דורנט בעיקר בשביל לתת לקרי את היכולת לנוח במהלך העונה הרגילה ולהגיע לפלי אוף טיפה יותר רענן, וזה, זה, אוקיי, זה,
מי פותח שם סנטר עכשיו?
זזה גבור,
זזה הכלב שלי.
אולי איגי יכול לפתוח סנטר, ואז באמת לעשות קבוצה של,
הם יהיו סמול בול מטורף.
אגב, משיחה שעשיתי עם מרק שטיין, ידידנו, כתב ב-ESPN, שמרבה לבקר בישראל לפחות פעם בשנה.
יהודי טוב.
יהודי טוב, חולה טניס בצורה לא ברורה. מעריץ של דודי סלע ושל ויינטרוב ושל כל הטניסאים הישראלים.
זה כאילו זה פטיש בפינת המיזר. כתב ה-ESPN המוביל שאוהב את דודי סלע.
שתבין שבשבילו אם אתה נכנס לפייסבוק שלו, הבן אדם ראיין את לברון ואת קובי בריינט ואת כל האגדות הכי גדולות גם מעבר ב-NBA, אבל התמונות שהוא מעלה, היה לי את הכבוד הענק, גיבור הילדות שלי, שלמה גליקשטיין.
זה אדיר.
עכשיו, הוא סיפר לי כשהוא היה פה שההגעה של דורנט, הזכרתי מקודם שזה כבר היה סגור עוד לפני ההחלטה שלו בקיץ, היא בגדול, בגלל החברות שלו עם אנדרי גודלה, מסתבר שהוא ואיגודלה חברים הכי טובים בעולם בערך, והם ידעו שהם ישחקו ביחד, והקבוצה הזאת פשוט מטורפת גם בספסל.
מה שהיא מעמיד בספק, בוגוט אמר שהוא ואיגי דיברו במהלך העונה, ואמרו מישהו מאיתנו ילך כשדורנט יגיע, מעניין אם איגי אמר עצמו בראש, אני יודע מי אלה.
לא. הגיע, ידע טוב מאוד שהוא לא הולך לשום מקום.
תכיר.
לא, גם בוגוט עלה קצת יותר כסף מאנדרי גודל. עכשיו, אפרופו
בוגוט באותו דאלאס, דרך אגב, שאמרנו
כן, עם אריסון באונס.
אנחנו חייבים כמה מילים על היורוליג.
רק מילה אחת על דריימון גרין, שממש לפני כמה שעות התבטא בכל העניין של קווין דורנט ושכולם יורדים עליו, אבל זה שהוא עבר, אז יש לו מסר לפול פירס, אני אוהב טרשטוק ב-NBA, אין כיף יותר גדול מזה ואני רוצה יריבויות. הוא אומר לפול פירס, לאף אחד לא אכפת מה עשית או מי אתה בכלל.
זה לא יפה.
קלאס, קלאס, הרבה קלאס.
כן, תירגע, גרין, תירגע.
שניהם חולקים על
זה. רגע, אני אתקן את הציטוט, או עם מי עשית את זה בכלל? לא עם מי אתה בכלל, או עם מי עשית את זה בכלל?
אגב, פול פירס, כאילו, בחיית, שהוא הגיע עם גרנט, שהוא היה לו את גרנט ואת רי אלן, שהוא מדבר פתאום על תורן, לא משנה.
לכל אחד יש אליפות אחת.
זה הביג טרי הראשונים, כאילו, של
כן, הם בעצם
אני כן אוהב את המחשבה הזאת שהוא יחתום לכמה שעות בבוסטון.
יש דיבור על זה גם כן? עוד פעם, זה יכול להיות שלא עדי בוסטון וזה.
לא, הוא הודיע.
הוא אמר שהוא רוצה, הוא אמר שהוא רוצה. בניגוד לג'ימי שלא אמר שהוא רוצה לבוסטון.
ג'ימי אנחנו
נביא. אוקיי, אנחנו חייבים לדבר על היורוליג.
זה נראה כאילו מצמידים לך אקדח.
לפחות דבר אחד טוב שאפשר להגיד על היורוליג, הם בחו פורמט מנצח לפי דעתי.
אני גם כן חושב, אתה יודע, פתאום אתה רואה את מילאן, כאילו את מילאנו, מלא באנשים, וכאילו, יש כאילו, אתה יודע, זה לא איזה מועדון שבור בסרביה, שאיכשהו הגיע ליורוליג.
לא, בלאצ'ק נגד המועדון ההוא.
אז פתאום, כאילו, אוקיי,
יש לך קבוצות, כולן עם אוהדים, כולן כאילו אמורות, כל המשחקים אמורים להיות משחקים גדולים, כן? האם זה פורמט שבעצם יהפוך את היורוליג לליגה מעניינת?
זה אמור להפוך אותה לליגה מעניינת מבחינה מסחרית, זאת אומרת, זאת הייתה המטרה מראש של ג'ורדי ברטמאו וכל החברים.
זה מה שמעניין, אוקיי.
זה מה שמעניין, כסף היום זה מה שמדבר. עכשיו, מצד שני, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו במחזור 20-22, יש כמה קבוצות שכבר גמרו סיפור. עכשיו, אם הן קבוצות שהמקום שלהן ביורוליג מובטח לעונה הבאה, אז מה בעצם משנה להן אם הן מנצחות או מפסידות, וזה אולי יכול להשפיע על תוצאות של קבוצות אחרות. אני חושב שמבחינה הזאת שיש לנו כל שבוע 8 משחקים בין הגדולות של אירופה, זה תענוג, זה כיף. ראינו את ריאל נגד אולימפיאקוס, זה יכניס עניין הרבה יותר גדול לאחברי הכדורסל, אני חושב.
בהכרח שכולם הגיעו לתל אביב?
לא, אבל אני חושב, לא, אבל אתה רואה,
בשביל יד אליהו,
אני חושב אבל כשילד רואה כדורסל, כן, ואז הוא רואה את ריאל מדריד נגד אולימפיאקוס, ולא את אולימפיאקוס נגד
whatever,
במברג, כן, או אני לא יודע מה זה יהיה, כן, אז אני חושב שזה כן, אוקיי, זה טיפה יותר מעניין
זה מעניין, זה א', זה אחלה כדורסל.
לא, זה לא אחלה כדורסל, אוקיי? זה לא אחלה.
לא, אל תיקח את אתמול, אל תיקח את אתמול.
לא, עזוב, שנייה, אתמול. אתה יודע, אני מסתכל על היורוליג, אני הרבה שנים מסתכל על זה, ותגיד לי, למה השחקנים לא הולכים לחדר כושר? למה הם שמנים? למה הם שלומים? מה זה נסגר?
תראה את בוריס דיו, תראה את בוריס דיו.
אם אתה 2 נקודה משהו באירופה, אתה כאילו שחקן NBA, כאילו אתה שחקן יורוליג. מה זה אחרה זה? באמת, כאילו בחיית, זה פשוט נורא. עכשיו הם מקבלים זריקות חופשיות. אוקיי, אשתי אמרה לי, בוא נה, זה כדורסל נכים. כאילו, אבל אמרתי, זה אפילו לא כדורסל פרלימפי, זה כאילו כדורסל נכים, הם לא יודעים לזרוק. זה נורא. אבל
אתה סתם ברגשות אחרי המשחק אתמול שלא מוצלח. כן, אתה משמיץ.
אתה משמיץ.
אני יודע שאתם משדרים את היורליג.
לא, עזוב, לא קשר למשדרים. אני לא, עוד פעם, אני כאן אורח ומדבר בצורה פתוחה על הכל, ולא, אתה יודע מה, אני תמיד מייצג את ערוץ הספורט, לדעתי איפה שאני לא נמצא, אבל
הוא פה עם חולצת ערוץ הספורט, כובע של ערוץ הספורט.
לא נכון, חולצה ורודה ג'נרית.
ננדו דה קולו, תגיד. שחקן, קודם כל זה השם, אפרופו שבאס מוחמד, זה השם האהוב עליי באירופה, זה תמיד מזכיר לי את
הוא שחקן NBA.
זה מזכיר, לגמרי שחקן NBA, גם היה צריך להיות ב-NBA, לא ברור למה הוא באירופה, הוא היה בסן אנטוניו בטורונטו.
אתה יודע מה יעשה ב-NBA? 5 דקות, תשחק.
לא נכון, הוא יכול לעשות הרבה יותר.
בעולם בו קספי, קולה 10 נקודות למשחק.
תקשיב, השם שלו תמיד מזכיר לי את הסצנה מ-Inglourious Basterds, שמזרים חסרי כבוד. דומיניק דה קוקו, שעובר איתם על השמות, אז ננדו דה קולו, ככה זה נשמע לי.
אריבר דרצ'י.
סרחו יול. חוויה לראות את השחקן הזה. בכלל את ריאל מדריד. ספנוניס, יש קבוצות מסוימות שתענוג לראות אותן, אתה לא יכול ככה לרדת על כולם.
יותר טובה משתי קבוצות NBA לפחות.
די, לא.
לא, עזוב, צסקה, אתה יודע מה? תכניס לי את צסקה למיקס של ה-NBA שעשינו עכשיו, אני אומר לך לפחות 30 ניצחונות.
אבל אתם יודעים מה? אני אגיד לכם את זה ככה. אתם שמים את לייקרס ביורוליג, הם לוקחים את היורוליג בכלל בלי להסתכל.
לא,
אין לי ספק בכלל.
הלייקרס לא לוקחים? שים את צסקה במזרח.
אולי לא יקחו.
אבל ברוקלין לא רוצים לנצח. אתה מבין שאתה לא רוצה לנצח, אין לך באמת את הקטע הזה שאתה לוקח משהו.
זה חברים, בוא לא נשווה, זה בכלל לא אותו ליגה, זה קצת להשוות בין הכדורגל האנגלי לכדורגל הישראלי. באמת, זה ברמה הזאת.
ועדיין סאות'המפטון באו לפה ועשו תיקו.
אני לא יודע, ראית את גאודלוק אתמול.
אז יש שם לעשות תקו בכדורסל.
ראית את גאודלוק אתמול, הוא לא יכול לא 20 נקודות בערב?
הוא היה ב-NBA.
נכון, הוא היה ב-NBA, בלייקר זהי, אחרי הפציעה של קובי בריינט, הוא דח בסוויפ נגד סן אנטוניו, וקלה 12 נקודות ממוצע בסדרה.
לפי דעתי, היה לו ממוצע של 15-17 נקודות בפנרבחצ'ה, וזה כאילו העונה הכי טובה שלו, כאילו, לא? מה, כאילו, מה, איזה
קודם כל פנרבחצ'ה אוריאל הייתה קבוצה הרבה יותר עמוקה ממה שיש לו במכבי תל אביב. ראית אותו אתמול 27 נקודות ככה?
אני אסכם את זה ככה, אבל בסדר, בוא נראה את הפורמט החדש.
שנייה, אני רוצה, לפני הפורמט יש טבלת האימורים על היורוליג, כרגע מובילה צסקה עם 3,
זה העניין שיש לי בעיה איתו.
פנרבחצ'ה עם 4, ריאל מדריד 5.5, אולימפיאקוס 8. אפילו באימורים זה הזו,
אגב זה אחלה פיינל 4, זה אפילו פיינל פור שאנשים בישראל יראו, כן?
בלי ברצלונה?
בלי מכבי. לא, אני אומר רק זה, אני מדבר, זה אפילו,
כן, לא, סבבה.
אתה יודע, כי כשמכבי לא מגיעים לפיינל פור, מי רואה את היורולים? כן, אבל בינינו, אבל אתה יודע, זה אחלה פיינל פור, וזה גם, זה גם יכול להיות מאוד מעניין.
מכבי מקום שמיני, זה לפני המשחק אתמול, עם כפול 26.
מכבי לפי דעתי הם אפילו לא טופ 10 בליגה הזאת, בטח לא עכשיו.
די, הם יהיו בעשירייה, אני חושב שגם יעשו את הטופ 8 בסופו של דבר, יש שם יותר מדי כישרון וצריכים לעשות כל מיני פיין טונינג, אנחנו לא נפתח עכשיו את הבעיות של מכבי תל אביב.
ויש את ז'לגיריס ויש את רד סטאר בלגרד.
אני אגיד לך דבר אחד לגבי הפיינל 4.
זה קבוצות לגיטימיות.
כששואלים אותי מי לדעתי תיקח, אני עונה את אותה שאלה ששואלים אותי על מי תיקח אליפות בארץ. אחת מארבע שיגיעו לפיינל 4, כי זה משחק אחד, זה לא פייר לבקש מאיתנו לאמר על מי תיקח אליפות במשחק אחד בעוד 8 חודשים, וזה גם לא פייר לדעתי לקבוצות ולשחקנים.
אפשר לדבר על מי תסיים ראשון את הליגה, וזו כנראה
צסקה.
אוקיי, חובה אחרונה, ודיברנו על זה, דיברנו, חוזרים כשנייה לכדורגל, ג'רארד פיקה שהודיע שהוא הולך לפרוש מנבחרת ספרד בתום מונדיאל 2018, אם הם יגיעו.
כן, הם עוד לא פוגשו את הנבחרת שלנו, יש להם משחקים.
אם הם יגיעו,
זהבי מתחמם.
כן, זהבי מתחמם. אבל אני פתאום חושב לעצמי, בוא, למה שהוא לא יעזוב כאילו עכשיו? אוקיי, תחשבו, תדמיינו את עצמכם, אתם ג'רארד פיקה, אתם אחד מהגברים הנחשקים בעולם, יש לכם את שקירה כאישה.
שקירה,
אבל קצת אנטישמית, אז היא לא תהיה איתנו נראה לי.
נכון, היא לא תבוא תוס לפה.
אבל אתה משחק בברצלונה, הקבוצה שלך, אתה חי בברצלונה.
מה זה משחק? אתה הסמל שלה.
אתה הסמל של ברצלונה, כן. אתה מאוד אהוב על ידי הזה, ואז מבקשים לך פעם בחודש, כן, אתה משחק בליגה הספרדית כמובן, ואז מבקשים לך פעם בחודש, לקחת חולצה שאתה לא אוהב, לשים אותה עליך, כן? את חולצת נבחרת ספרד.
לא אוהב פוליטית.
לא אוהב פוליטית, אתה שונא את ספרד, כן? אתה שונא. ושולחים אותך למקומות כמו אלבניה.
ישראל.
ישראל. ואומרים לך, ואז שורקים לך בוז, כן? ואז אתה אומר, למה אני צריך, כאילו, למה אני צריך את זה בחיים שלי? אחרי שזכיתי באליפות אירופה פעמיים, ובמונדיאל. למה אני צריך את הסבל הזה, כן? כי בינינו, כדורגל נבחרות עבור הרבה שחקנים, זה סבל, כי אתה באמת שם
סיכוי להיפצע,
סיכוי להיפצע.
אז זה בזה, אם יש לו בעיה מצפונית עם חולצה שנבחרת ספרד, אז למה הוא לבש אותה מתחתחילה?
לא, מה זה למה לבש? כי הוא מגיל 13, מקדמים אותו להיות שחקן נבחרת ספרד.
וזה גם חלק מהמותג שהיא ברצלונה, שזה שחקן נבחרת ספרד, אבל ברגע שהוא החליט...
הם זכו במונדיאל, והם הניפו דגלי קטלוניה, כן? הם לא הניפו דגלי ספרד.
הוא החליט שהוא רוצה להתמודד על תפקיד נשיא ברצלונה?
זה אומר שהוא צריך לעזוב את ברצלונה. יש
כן, עונת, אנחנו מדברים על 2000
צינון?
עונת יש שנתיים צינון.
2000 גם משחקן שרוצה את מה
לשחקן, למאמן, לכל מי שהיה לו תפקיד במועדון.
הוא רוצה 2026 או 2022. הוא אישיות פוליטית.
הוא אישיות פוליטית, הוא אישיות מאוד מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, ושוב, אתה יודע,
ופאקינג בלם גדול.
ופאקינג בלם גדול, והוא צריך, אתה יודע, ובסופו של דבר, הוא צריך כאילו כל חודש לעזוב את המקום הזה שהוא הכי אוהב, ולשחק בטיזי לוח
עם קבוצה
שהוא לא אוהב.
אתה יודע מה יכול להיות סיבה? שאיניאסטה מבקש ממנו, שהחבר'ה אומרים, תקשיב,
לא, הוא אמר את זה ברעיון של הוריהם, הוא אמר את זה אחרי המשחק שהוא יסיים את הקמפיין הזה ויעשה את המונדיאל, כי הוא התחייב פה והוא התחיל משהו, אבל...
נכון? איזה סוג של מנג'.
אגב, איניאסטה הוא לא קטלוני, כן? הוא קטלוני מרומץ, כן? אבל הוא לא קטלוני.
למי שלא מבין, זה שפה אחרת, זה תרבות אחרת, הם רוצים עצמאות מספרד.
כן. זה משהו, זה משהו אחר.
יש להם קטע כזה שמלחמת אזרחים שעדיין רובצת מעליהם.
היה ככה לפני לא מעט שנים, היה איזה משהו. עדיין יש קברי אחים שמוצאים מדי פעם בספרד. רציני כאילו, אני לא צוחק, אני לא מדבר על התוצאות בליגה הספרדית, אני מדבר על קברי אחים.
לא חיכון,
חוטפת שישייה מברצלונה. אבל באמת, אתה יודע, פיקה זה יהיה נורא עצוב לראות אותו עוזב, אבל אנחנו כבר עכשיו יודעים בעצם על שני שחקנים שעוזבים את הנבחרת שלהם אחרי 2018, זה גם בופון וגם פיקה.
וגם רוני.
רוני עזב כבר. רוני עזב כבר.
הוא הודיע שהוא פורש.
כן, אבל אם הוא יגיע...
זה מצחיק, שהוא מודיע שהוא פורש והמאמן אומר לו, סבבה אחי, הכל בסדר, נשמע מגניב.
תשמע, לגבי פיקה, רק אני אגיד שזה ממש ממש מבאס לשמוע את האוהדים שלך בנבחרת שורקים לך בוז, אבל נבחרת ישראל שיבוא לפה, אנחנו מתחילים להתרגל לעניין הזה. אם הוא רוצה...
אני חושב שהוא יכול להשלים חוליה אחורית מאיימת עם שיר צדק. אני מת על שיר, אז אני לא... אני חושב שבאמת הוא ושיר יכולים להתח לה... אני חושב שגם השנתיים צינון האלה,
אני חושב שהוא יכול... אני התרכזתי בשריקות הבוז, כן? זה מה שנהיה כיף בנבחרת.
אם הוא צריך את השנתיים האלה, ובאמת, מה יכול יותר טוב מאשר הפועל באר שבע
פיקה ושיר צדק, שקירה עושה איחוד פה עם לא יודע מה,
שקירה עם אלונה, הם מקימים להקה,
איחוד לבנון ישראל, אני יכול לראות את זה קורה.
משחק מילים כושל על שיר ושקירה.
שיר ושקירה, פיקה וצדק, יש פה הרבה, יש פה מקום.
אז בוא, פיקה, אם אתה שומע את זה, בוא אלינו.
כן, אנחנו נקבל אותך בשמחה, אתה יכול לקדם מפה איזה ערכים פוליטיים שאתה רוצה, סתם, זה לא נכון, יש לנו גם בעיות שלנו.
נכון, אנחנו לא אוהבים אנשים שאוהבים עצמאות.
כן,
זה היה מאוד פוליטי, זה היה מאוד פוליטי.
בום, יפת את המייק, אבל המייק עדיין פה. יאללה, ביי חברים, ביי.
תודה לכם, ביי.
תודה, ביי.